הרב, אתה על מיוט.
טוב, בואו נתחיל. מי שיכולה להפעיל מצלמות, אני אודה לכן, אני אשמח לראות ככה מי אני מדבר. טוב, אנחנו, כמו שכתבתי לכן, בגלל שהסוגיה הבאה היא קצת ארוכה, היא לא... לא תיגמר לנו בפגישה אחת, אז חשבתי לדחות את זה כבר לאחרי פסח ולעסוק היום קצת בענייני פסח. זה השיעור האחרון, בשבוע הבא כבר נמצאים בחופשת פסח. אני רוצה לדבר קצת על באיזשהו מבט יותר כללי על הפרק הזה ועל ליל הסדר. פרק ערבי פסחים, זה הפרק האחרון של מסכת פסחים, הוא עוסק בהלכות ליל הסדר. זאת אומרת, עד שם אנחנו עסקנו המסכת עוסקת בהלכות חמץ, הלכות מצה, קצת קורבנות החג, יש פה לא מעט קודשים, עיסוק בקודשים בפרקים הראשונים, חובת ההשבטה, כל מיני דברים כאלה. פרק האחרון מוקדש להלכות ליל הסדר, סיפור יציאת מצרים, ארבע כוסות, כל מה שאנחנו עושים בליל הסדר. אכילת מצה וכו'. אכילת מצה לא במובן, כן, באכילת מצה יש שני אספקטים. אכילת מצה לא במובן של להקפיד לא לאכול חמץ, אלא רק מצה.
קצת מצווה.
זה לא, כן, זאת לא מצווה, זה רק הימנעות מאיסור חמץ. שאם אנחנו אוכלים, שהוא יהיה מצה ולא חמץ. בליל הסדר, בלילה הראשון, יש חובה לאכול מצה, לא רק איסור לאכול חמץ. נגיד בשאר הפסח, אם לא נאכל לא לחם ולא מצה, לא קרה שום. אבל בליל הסדר אנחנו לא יכולים להימנע מלאכול מצה, כי יש חובה לאכול מצה, לא רק איסור לאכול חמץ. לכן הפרק השמיני עוסק בזה. שאר הפרקים גם מזכירים קצת מצה וחמץ, אבל רק בהקשר של המצה שהיא לא חמץ. זה לחם שמשומר מחמץ, אבל לא במובן של מצת מצווה. נגיד גם לאפות את המצות לשמה, למשל, אז זה בפשטות, יש מגיד משנה שאומר אחרת, אבל בפשטות, לאפות את המצות לשמה, זו דרישה במצת המצווה. זאת אומרת, כאשר אני רוצה לצאת ידי חובה, המצה צריכה להיות אפויה לשמה. אבל מצה רגילה שאני אוכל במהלך הפסח, אם זה לא חמץ, אז אין שום בעיה, אני לא צריך לצאת ידי חובת מצווה. אני רק צריך לא לאכול חמץ. יש אגרה מדבר על העניין הזה, שיכול להיות שיש גם מצווה קיומית לאכול מצה בשאר ימי הפסח. אין חובה, אם לא אכלת, לא ביטלת את מצוות העשה הזאת, בניגוד ללילה הראשון. אבל אם אכלת, אז קיימת מצווה. כך טוען הגר"א, זה שיטתו שלו, ואז אולי אפשר להבין שגם המצה הזאת של שאר ימי החג, צריכה להפות לשמה, להיות משומרת לשמה. אבל באופן הפשוט זה לא ככה. בכל אופן, אז הפרק האחרון, שעוסק בהלכות ליל הסדר, עוסק גם בהלכות אכילת מצה, מצת מצווה של ליל הסדר, גם בהלכות שתיית יין, הלכות הסבה, יציאת מצרים, הלל, כן, וכל הפרטים של הלכות ליל הסדר. אז אני רוצה קצת להסתכל על זה במבט כללי יותר. המשנה הראשונה פותחת את הפרק בארבעה דינים. אני אשתף פה את הקובץ. ערבי פסחים סמוך למנחה, לא יאכל אדם עד שתחשך. אפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיסב, ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין, ואפילו מן התמחול. ארבע הלכות. הלכה ראשונה, סמוך למנחה, אדם לא אמור לאכול, עד שיורדת החשיכה. הלכה שנייה, אפילו אני בישראל אסור לו לאכול עד שיסב. זה עניין ההסבה שגם מוסב על אני, משום מה. הלכה שלישית, זה לא פוחתים מארבעה כוסות של יין, כשאומרים לא יפחתו לא, הכוונה לעני, אבל בעצם דרך העני אומרים את זה על כל אחד. את כל אחד צריך לשתות ארבעה כוסות יין, ואפילו לעני לא פוחתים מארבעה כוסות. ואז מוסיפים הלכה שהיא רק לעני, ואפילו מן התמחוי. זאת אומרת שבהלכות צדקה, לא ברור, בפשטות, לא נותנים צדקה לעניים כדי שהם יוכלו לקיים בה מצוות. הצדקה לא מיועדת כדי לאפשר לעני לקיים מצוות. הצדקה מיועדת כדי לאפשר לו לחיות. אם הוא רוצה לקיים מצוות, אז מכסף שלו אין לו כסף, אז הוא אנוס. אבל הצדקה לא אמורה לממן מצוות. פה בארבע כוסות, החידוש הוא שנותנים לו אפילו מן התמחוי. זאת אומרת, אפילו אם אין לו כסף, אז נותנים לו מן הצדקה, בשביל קיום מצוות ארבע כוסות, וצריך להבין למה. זה אני אעיר על זה עוד בהמשך. אוקיי, אז למה באמת ההלכות האלה מופיעות במשנה הראשונה, פותחות את הפרק? אז האפשרות המתבקשת היא שזה איזשהו סידור כרונולוגי. כן, ערבי פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך. זאת אומרת, זה לא בגלל שזאת ההלכה הכי חשובה, להפך, זאת הלכה שולית. אבל זאת הלכה שעוסקת באיך אני נכנס אל החג, הרגע הראשון של החג. לכן, בסדר הכרונולוגי, זאת ההלכה הראשונה שמובאת. כשאני נכנס לחג, אני אמור להיכנס אליו רעב. כן, שלא אכלתי עד עכשיו, עד שתחשך. אמנם יש פה הסברים שונים בראשונים, רש"י ורשב"ם אומרים שזה כדי שיוכל את המצה לתיאבון. בשביל הידור המצווה של המצה, אז כדאי שיבוא רעב, כי אז הוא אוכל את המצה לתיאבון. לפי תוספות בקוף זין, שהפניתי אתכם לרבי דוד, חידושי הר"ן ותוספות ועוד, הם אומרים שזה בגלל שאם הוא יאכל לפני כן, יכול להיות שאת המצה הוא יאכל באכילה גסה. אכילה גסה, כן, זו סוגיה ביומה, אכילה גסה זאת בעצם אכילה על בטן מלאה, מאוד מלאה. ואז הדבר הזה בכלל לא נקרא אכילה. ולכן אם אתה תבוא על בטן מלאה, יכול להיות שלא תצא ידי חובת אכילת מצה, כי אכלת את המצה באכילה גסה. ואכילה גסה היא לא אכילה. אז זה ההסבר השני בדין הזה של לא לאכול עד שתחשך. אחרי זה יש את הדין השני, שגם אני שבישראל לא יאכל עד שיסב. אז קודם כל יש פה כמובן את החידוש של ההסבה. הוא לא כתוב סתם, הוא כתוב על אני, אבל בעצם מדובר פה קודם כל בכלל על דין הסבה, שכולם צריכים להסב. אבל הכולם הזה זה אפילו אני. זאת אומרת, אומרים פה ביחד את הדין הסבה, שהוא מגיע עד העני, אבל בעצם זה מחדשים פה בעיקר את דין הסבה. מה החידוש כאן? יש פה תוספות, אומר ככה, ואפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיסב, אני קורא מפה, דסלקא דעתך, דהסבת אני, לא חשיבה הסבה, ואין לו על מה להסב, ואין זה דרך חירות, כן? העני הזה אין לו כלי בית, אין לו קריות, אין לו כיסאות נוחים. אז על מה הוא יסב? הוא יסב על הברכיים של החבר שלו? זה לא נקרא הסבה, זה לא דרך חירות. אז לכן העני לא צריך להסב. החידוש הוא שלא. החידוש הוא שהעני כן צריך להסב, ושימו לב, החידוש הוא לא, הוא בכלל לא עוסק בגברה, בעני. זה בצורת ההסבה. זאת אומרת, גם הסבה שהיא לא הסבה על קריות, אלא על הברכיים של חברו, נקראת הסבה. זה החידוש למשנה. זה חידוש בהלכות הסבה. זה חידוש בהלכות עניים. אני, שהוא אחד שאין לו קריות, גם צריך להסב, כי גם דבר כזה נקרא הסבה. אוקיי? זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה להגיד שהחידוש הוא על העני. זאת הייתה אבא אמינה שעני נמצא במצב כזה שהוא לא צריך להסב. כמו שיש רשימה, ראיתם אולי בגמרא, רשימה של כל אלו שלא צריכים להסב, נשים ועבדים וכל מיני כאלה, שמעמדם או ילדים, תלמידים, שמעמדם, לפחות היחסי, הוא לא מעמד של בני חורין לגמרי, זה לא המעמד הגבוה, ולכן הם לא מסיבים, כן? זה גם נשים בהקשר של הגמרא, ככה זה עבד אז לפחות. בכל אופן, ראיתם את הרמ"א שאומר שבימינו נשים חשובות ולכן הדין שלהם הוא כמו גברים, אבל בימיהם זה היה אחרת. ואז בעצם אפשר לומר שהחידוש הוא לא חידוש בהלכות הסבה אלא בהלכות עניים. הטענה היא שבעצם גם עניים צריכים להסב, לא שגם הסבה על רגליים של חבר שלי נקראת הסבה, לא חידוש בהלכות הסבה, אלא חידוש בהלכות עניים, שגם שהעני לא שייך לאלה שפטורים מן ההסבה. העני צריך גם הוא להסב, כל עוד הוא בעל הבית, הוא צריך לנהוג בדרך חירות. זה שהוא עני זה עניין סובייקטיבי. שיעמוד על עצמו ויבין שהוא בעצם בן חורין, ויתעלם לרגע מהעוני האובייקטיבי שלו. זה התפקיד שלו בליל הסדר, ולכן מטילים גם עליו את החובה להסב. זה אפשרות, ורסיה אחרת באפשרות הראשונה, שזה חידוש בהלכות הסבה. או שזה בהלכות הסבה, או בהלכות העני, שגם הוא צריך להסב. פירוש שני בתוספות, אני חוזר לתוספות, ויש מפרשים, דאדלאיל קאי, זאת אומרת שזה מדבר על ההלכה הקודמת, עד שתחשך, מה זאת אומרת? לא יאכל עד שתחשך, ואפילו אני שבישראל. שהאיסור לאכול עד שיורדת החשיכה, מוטל גם על עניים, למרות שהם רעבים. אם כבר יש להם אוכל, תן להם לאכול. פירוש, אפילו אני שלא אכל כמה ימים, לא יאכל עד שתחשך. ואז הוא בכלל לא שייך ללכות הסבה. כן?
בעצם הוא קושר את כל ארבע הלכות האלה, אפשר לקשור את כל ארבע הלכות האלה לעניין שהם קשורים בכלל לעני. כי כאילו החידוש של המשנה הזאת היא לגבי אני. גם אני צריך לא לאכול עד שתחשך, גם אני צריך ארבע קוצות, גם אני צריך לעצב, וגם אני צריך אפילו לקחת מהתמחוי. אז כאילו אני ראיתי כאילו שכל מה שמקשר את ההלכות האלה זה פשוט החידוש פה. שאפילו אדם אני צריך לצאת ידי חובה ב...
זה לפי הפירוש השני של תוספות אולי, אבל גם לפי הפירוש הזה, ההלכה הראשונה לא יאכל אדם עד שתחשך, היא לא בעני. רק בסוף אומרים לי שההלכה הראשונה עוסקת גם בעני. וכשאמרו את ההלכה הראשונה עצמה, לא עסקו בעני. ולכן אני לא חושב שכל המשנה עוסקת בעניים. המשנה באה לומר שכל ארבעת ההלכות האלה, צריך לקיים אותם גם אדם עני. אבל זה לא שהחידוש הוא על עני. החידוש הוא על ארבעת ההלכות. רק יש חידוש שארבעת ההלכות האלה זה גם על עני.
כן, אבל אני חושבת שבעצם השאלה היא למה כל ההלכות האלה מופיעות יחד. במשנה הזאת.
אוקיי, זה אנחנו נדבר.
עכשיו, רציתי לשאול אבל משהו שלא היה ברור לי מההתחלה, מתחילת הדרך, זה מצוות אכילת מצה, היא מופיעה לנו בתורה. מאיפה לומדים את זה מצווה מדאורייתא. ולכן יש לנו דיון, יצא ידי חובת אכילת מצה, לא יצא ידי חובת, אם הוא צריך לחזור, כי הוא צריך לצאת ידי מצווה דאורייתא. אבל מאיפה לנו המצווה של הסבה?
הסבה זה דרבנן.
מאיפה היא מגיעה?
הסבה זה דרבנן.
אז הסבה היא בארבע כוסות.
גם.
וגם מדרבנן.
כי בכלל, כאילו בדיון לא ראיתי בכלל התייחסות לדבר הזה, שזה מדרבנן וזה מדאורייתא, ולכן צריך לעשות איזושהי הפרדה מבחינת על מה חוזרים.
לא, לא משנה. גם דרבנן, זאת אומרת, אם לא יצאת ידי חובה, לא יצאת ידי חובה, מצוות דרבנן גם צריך לקיים.
נכון, אבל אם, נגיד אני חשבתי על זה שאם הוא יחזור, אם הוא אכל מצה ולא הסב, ואחרי זה, ואם הוא לא יוצא רק לידי הסבה, אם הוא יחזור אחר כך, אז מה יקרה? הרי הוא כבר סבא, ועכשיו הוא צריך לאכול עוד פעם את המצה, ואמרנו שהאכילה הגסה היא בעייתית, אז כאילו הוא בעצם חוזר על משהו, אם הוא לא יצא לידי מצה, אז הוא יהיה חייב לחזור כדי לצאת לידי מצה.
אוקיי.
אבל... זה ספק דאורייתא? כי זה ספק דאורייתא? אם יצא או לא?
מה השאלה פה? זו סתם שאלה לגמרא. אז מה קורה עם אכילה גסה? זו ההנחה היא שזאת לא אכילה גסה.
לא, כי אני אומרת שלצורך הדיון ההלכתי, זה נראה לי שזה כן משנה אם זה דאורייתא או דרבנן.
ברור שזה משנה אם זה דרבנן, אבל לא לענייננו. לענייננו, גם דאורייתא וגם דרבנן, זה הלכות שצריך לקיים.
לא, אולי השאלה אם הוא חוזר או לא, זאת השאלה.
זה מה שאני רוצה לה.
ספק דרבנן, יכול להיות שלא יחזור, הנה חינם.
למשל, כי אם הוא יחזור, אז יגרום לו להשתכר, אז אנחנו מבטרים על מצווה דרבנן.
לא, לא, זה דיון אחר.
אבל פה יש
לא משמעות. זה כבר בכלל לא פשוט.
אבל אם הוא צריך לחזור, וכי הוא לא יצא ידי חובת דאורייתא של אכילת מצה בגלל זה, אז לא נכנסנו לשיקול של אם הוא הוסיף על הכוסות, אם הוא השתכר, אבל אם זה מדרבנן, אני חושבת שכן יש פה נפקא מינה.
למה לא נכנס לשיקול? בטח שנכנס לשיקול. מה ההבדל בין דאורייתא ודרבנן? הלכת דאורייתא והלכת דרבנן הן שתיהן הלכות שצריך לקיים. יש ביניהם הבדל בדיני ספקות, זה הכל. אבל אם לא עשית הלכת דרבנן, את צריכה לחזור ולעשות אותה. מה זה משנה אם זה דרבנן או דאורייתא?
בגלל שאם כתוצאה מזה הוא השתכר, אז אולי מדרבנן לא.
למה? מי אמר?
ואם כתוצאה מזה הוא מוסיף על הכוסות, זה יראה כאילו הוא מוסיף על הכוסות, אז אולי לא.
למה? מי אמר? הלכת
דרבנן... אני לא יודעת, אני חושבת שכן נכנס פה השיקול הזה, הוא יכול
להיכנס. לא, מי אמר שנכנס? את החלטת שנכנס, זה מה שאני אומר.
אני שואלת.
אני אומר, יכול להיות שאת צודקת, אבל זאת לא קושייה. זאת שאלה. יכול להיות זה נכנס. בסדר, זה דיון אחר, זה לא נוגע אלינו. באופן עקרוני, בהחלט, יש פה הלכות של דאורייתא, ויש פה הלכות של דרבנן. לא עשיתי פה את ההבחנה, כי כרגע זה לא משנה לענייננו, לא עסקתי בהלכות ספקות. אם אנחנו עוסקים בהלכות ספקות, אז יש מקום לדון. אבל באופן עקרוני, גם הלכות דאורייתא, גם הלכות דרבנן, צריך לקיים. המצה היא דאורייתא, פסח זה דאורייתא, בזמן הזה כמובן אין את פסח. סיפור יציאת מצרים זה דאורייתא, הסבה וארבע כוסות זה דרבנן. זה אם מישהו רוצה ככה את התמונה הכללית. אבל
ומרור בימינו.
כן, מרור גם, כן. אז יש, יש דיון, יש לזה כמובן השלכות, אבל לענייננו זה לא, אני לא חושב שזה חשוב לדיון שאנחנו עושים כאן. השאלה היא כמובן מה עושות ארבעת ההלכות האלה במשנה הראשונה. אז החלק הראשון זה תחילת הסדר הכרונולוגי של חג הפסח, כן? איך נכנסים אל החג. אבל אחר כך הסבא ויין וארבע כוסות ועניים, למה כל זה נמצא במשנה הראשונה? מה זה עושה שם? נראה, פחות בהיגיון העריכתי, הייתי מצפה שבמשנה הזאת יצביעו על המסגרת של הדיון, כן? זה ייתן בעצם איזשהו מפה כללית של הדיון. ואז למעשה אפשר אולי לומר שאחרי שאמרו איך להיכנס ליל הסדר, להיכנס כשהוא לא אכל עד ליל הסדר, מתחילים בהתוויית המסגרת של הלילה. ומה זה המסגרת של הלילה? יש פה הסבה וארבע כוסות, זה מה שמופיע. מה עם מצה, מה עם סיפור יציאת מצרים. יש הבדל בין הסבה וארבע כוסות, למרות שהם דרבנן, לבין מצה וסיפור יציאת מצרים, זה דאורייתא. דווקא הסבה וארבע כוסות, שזה מצוות דרבנן, הם המסגרת שחורזת את כל הלילה. כל ליל הסדר הולך לאורך הסבה וארבע כוסות, זה מלווה את כל הלילה. סיפור יציאת מצרים, למשל, הוא חלק מסוים, הוא המגיד. אוקיי? אבל הסבה קיימת גם בשולחן עורך, זאת אומרת, גם, אולי גם כשמספרים, גם בשולחן עורך, זאת אומרת, אז הכוסות והסבה, הם בעצם נותנים איזושהי מסגרת כללית יותר, למרות שהם רק דרבננים, והמצה, וסיפור יציאת מצרים, אלה פרטים חשובים, דאורייתא, אבל פרטים בהלכות הלילה. ולכן אולי המשנה מנסה להגיד לי פה דווקא את המסגרת הכללית. ומה, מה, מה, למה באמת חז"ל קבעו את ההסבה ואת ארבעת הכוסות כמסגרת כללית, משהו שמלווה את...
אני חושב, יש פה איזה משהו, אני חושב, דווקא בגלל שזה דרבנן, שחז"ל הבינו את המצוות שבתורה, אבל הם לקחו אותם בצורה יותר... מוחשית להכניס אותנו לתודעה של חירות. רק מצה, אני יכולה אולי להתייחס אליה כמו שעושים המוציא לחם מן הארץ בשבת, אז עכשיו עושים על מצה. אבל פה, קודם כל, לפני שאתה מתחיל, תשנה פאזה בראש, וזה מתבטא בהסבה, ביד.
בעצם מה שקורה זה ככה, הרי המצה והסיפור יציאת מצרים בעצם מטרתם בין היתר להכניס אותנו לתוך העניין הזה של החירות, שהיה ושיהיה, עוד נדבר על זה. אבל כשמסתכלים על זה באופן הפשוט, הרי להלכה אנחנו לא דורשים טעם הדקרה. אנחנו לא דורשים מה טעמיהן של המצוות. אנחנו לא עוסקים בטעמיהן של המצוות, אנחנו מקיימים את המצוות לפי הפרטים ההלכתיים וההגדרות ההלכתיות שלהם. עכשיו, באים חכמים ואומרים, בסדר, אבל הרי אי אפשר להתעלם בעצם מהמסר שאותו המצוות האלה באות להעביר. המסר של החירות. עכשיו, את המצוות דאורייתא עצמה, אנחנו לא דורשים טעם הדקרה. אז באים חכמים ואומרים, אוקיי, אנחנו נקבע פה מסגרת לליל הסדר, שתבטא את אותם טעמים שאנחנו לא יכולים להכניס בהגדרות המצוות דאורייתא. ולכן הם קובעים את ההסבה ואת ארבעת הכוסות כביטויים לדרך החירות. ואם ראיתם, נגיע לזה בהמשך, אז כן, כששותה יין, ידי חירות יצא, ידי יין לא יצא, זוכרות את הגמרא הזאת, בעצם היין זה ביטוי להיותך בן חורין. וכמובן ההסבה היא ביטוי להיותך בן חורין. ולכן במובן מסוים, למרות שההסבה וארבע כוסות הן מצוות דרבנן, יש בהם משהו יותר יסודי מאשר המצוות דאורייתא. מצוות דאורייתא זה איזשהם פרטים שהתורה מחייבת אותנו, פרטים חשובים, דאורייתא, מעכבים, הכל נכון. אבל את רוח הסיפור, מה בעצם זה בא להשיג? מה המטרה של כל הצרמוניה הזאת? המטרה של כל הצרמוניה הזאת זה בעצם להיכנס לתוך אווירה של חירות. שהייתה אז ושתהיה לנו גם היום. ולכן חז"ל אומרים, אנחנו ניקח את הטעם של המצוות דאורייתא, ונהפוך אותו להלכה בפני עצמה. הלכות דרבנן. ההלכות האלה זה שתיית היין, ארבע כוסות לאורך כל ליל הסדר, וההסבה לאורך כל ליל הסדר. ולמה זה מלווה את כל ליל הסדר? זה מלווה את כל ליל הסדר, כי זה בעצם האופן שבו אנחנו אמורים לבצע את ליל הסדר. זה לא ליל הסדר עצמו. האופן שבו אנחנו אומרים לבצע את ליל הסדר זה כבני חורין. קצת מזכיר, אני אולי כדי להמחיש, מי שפעם אולי דיברתי איתכן על זה לפני שנים, אחת השנים הקודמות, פעם היה לי ויכוח, לא משנה, עם כל מיני אנשים, לגבי קבלת מצוות בגיור. אני טענתי שאין גיור בלי קבלת מצוות, מי שלא מקבל מצוות הוא גוי. זאת אומרת, זה לא משנה שהוא מל וטבל ובית דין והכל, אם הוא לא קיבל מצוות הוא נשאר גוי.
כל המצוות או אפשר...
קבלת מצוות, לא נכנס עכשיו לאיזה... עקרונית הוא מחויב למצוות, מה הוא יודע ומה הוא לא יודע, מה הוא יקיים בפועל אחר כך ומה לא, פחות חשוב. זה ודאי לא מעכב. בכל אופן, לא משנה, זה רק דוגמה, אז אני לא אכנס לזה יותר מדי. אז מישהו אמר לי, תראה, אבל בשולחן ערוך לא מופיע קבלת מצוות, בהלכות גיור. וגם לא ברמב"ם. אז אמרתי לו, כתבתי לו, בשולחן ערוך גם לא מופיע בהלכות קניינים שצריך להתכוון לקנות. לא מופיע, תסתכלו. עכשיו, אם מי שלא התכוון לקנות וביצע פעולה קניינית, הוא לא קנה. אבל זה לא מופיע בשולחן ערוך, וגם לא ברמב"ם. למה? כי השולחן ערוך, שהוא כותב את דיני הקניין, אז הוא פונה למי שרוצה לקנות. אם מישהו רוצה לקנות, אז הוא פותח את השולחן ערוך, והוא בודק איך קונים כל סוג של דבר. מי שלא רוצה לקנות, אין בעיה, אז הוא לא רוצה, זה לא בשבילו. שולחן ערוך לא צריך לכתוב שצריך להתכוון לקנות, כי לא צריך. אם אתה מתכוון לקנות, כך עושים את זה. אתה לא מתכוון לקנות, מצוין, אין שום בעיה, לא חייב להתכוון לקנות. לכן אין מה לכתוב שצריך להתכוון לקנות. ברור שאם לא התכוונת לקנות, לא קנית, כי זה מה שנקרא לקנות. מי שרוצה לקנות וביצע את הפעולות האלה והאלה, קנה. אני טוען שאותו דבר בגיור. בגיור, בעצם כל תהליך הגיור עניינו לעשות פרוצדורה שתכניס אותך לקבלת מצוות. אתה לא רוצה לקבל מצוות, כל הפרוצדורה הזאת לא רלוונטית לגביך. אז זה לא שכתוב בשולחן ערוך שצריך קבלת מצוות, לא צריך. אתה לא רוצה, אל תקבל מצוות ותישאר גוי. אבל אם אתה רוצה לקבל מצוות, אז צריך לעשות את זה דרך מילה, טבילה והרצאת דמים, כן, הפרוצדורה של הגיור. לכן לא צריך לכתוב בשולחן ערוך שצריך לקבל מצוות. צריך לקבל מצוות, זאת מהותו של הגיור. מה שכתוב בשולחן ערוך זה הפרוצדורה, איך עושים את זה בפועל. כעין זה אני רוצה לומר גם כאן. בעצם ליל הסדר עניינו להיכנס לאווירה של חירות. זה הנקודה. איך עושים את זה? מבחינת התורה, מצה וסיפור יציאת מצרים. בסדר? אז לא כתוב בתורה שצריך דרך חירות. לא, לא כתוב. ברור, כי זה כל העניין, זה לא פרט מהלכות החג. זה כל הסיפור. צריך להיכנס לאטמוספירה של חירות. עושים את זה דרך המצוות דאורייתא של מצה ופסח וסיפור יציאת מצרים. אבל חז"ל ראו שאנחנו עלולים לפספס את זה. ומה הם עושים? לוקחים את אותו רעיון, הוא בעצם דאורייתא, הוא לא דרבנן, זה כל הרעיון דאורייתא של פסח. אבל כיוון שהוא רק רעיון, הוא רק הטעם הדקרה, הוא לא בא לידי ביטוי בהלכות דאורייתא של פסח. אז חכמים אומרים, אתם יודעים מה, בואו נהפוך את הרעיון בעצמו להלכות, כדי שיהיה לזה ביטוי מעשי. ואז הם דורשים מאיתנו לאורך כל הלילה להסב, ולאורך כל הלילה לשתות יין. כיוון שזה הביטוי המעשי, לרוח החג הזה, שהיא מדאורייתא, לא מדרבנן. הצורך להיות באווירה של חירות, זה הרעיון של הדאורייתא של החג הזה. אבל אנחנו לא דורשים את מה דקרה בדאורייתא, אז לכן חכמים קבעו את זה כהלכות דרבנניות. זה בעצם הלכותה. אבל ברור שהרעיון פה הוא רעיון דאורייתא. לכן, במובן מסוים, אפשר לומר שהסבה וארבעה כוסות הם דאורייתא. כי התורה מצפה מאיתנו להיות בני חורין, וחכמים קבעו שלהיות בני חורין נעשה באופן הזה. אוקיי?
זה כאב. זה דומה אולי לאיך מייצרים לנו את האבלות בשלושת השבועות.
נכון, או בכל המועד למשל.
כן.
זה כתוב לחכמים. כן? זאת אומרת, יש מצבים שבהם התורה דורשת בינינו לא לעשות מלאכה, והיא לא קובעת מה זה נקרא המלאכה. מה המלאכה שעשו בכל המועד? חכמים הם אלה שקובעים מהן אותן מלאכות שנכנסות לאיסור של התורה. אז זה דאורייתא או דרבנן? באופן הפשוט זה דאורייתא. נכון שחכמים קבעו את זה ויכלו גם לקבוע מלאכות אחרות, אבל הם קבעו את זה כציוויון של חול המועד שנדרש מאיתנו מדאורייתא. רק התורה השאירה את זה פתוח כדי שחכמים ייצקו לתוך זה תוכן קונקרטי. הטענה זה אותו דבר גם כאן. התורה מצפה מאיתנו להיות בני חורים. כל ליל הסדר בעצם מיועד בשביל זה. כל פסח אולי, אבל בוודאי ליל הסדר. עכשיו, מצוות עצמן של המצה והפסח והסיפור יציאת מצרים, הם מצוות ככל מצווה הלכתית אחרת, ואנחנו יכולים להקפיד, לדקדק, לעשות אותם עם כל הפרטים, בלי לזכור בכלל שאנחנו מדברים על חירות, ושיש פה עניין של חירות. כי אנחנו לא דורשים טעם הדקרה, ואנחנו יכולים להתמקד, ומרוב עצים לא רואים את היער, אנחנו עוסקים בעצים. ולא לא נשים לב שאנחנו ביער, שאנחנו נמצאים ביער. באים חכמים וקובעים שתי הלכות דרבנן, הסבה וארבע כוסות, שיציבו מול העיניים שלנו גם את היער, שלא נטבע בין העצים. יש פה איזשהו עניין לעשות את כל הסיפור הזה בדרך של חירות. והביטויים המעשיים מדרבנן, שחכמים קבעו לנו שהם יבטאו את העניין הזה, זה ארבע כוסות והסבה. אוקיי? ולכן יכול להיות שזאת הסיבה שבגללה הדברים האלה מופיעים במשנה. זה שזה דרבנן, זה עוד מחזק עוד יותר את הקושי הזה. ההלכות הכי שוליות, דווקא הן מופיעות במשנה. לא, זה ההלכות הכי מבטאות את רוח החג. חכמים שקבעו אותם, קבעו את זה כי הם הבינו שזאת רוח החג דאורייתא. לכן זה ההלכות הכי יסודיות, למרות שהן דרבנניות. כי אין זה, למשל, בתחילת מסכת שבת. במה עוסקת תחילת מסכת שבת?
יציאות השבת.
הלכת הוצאה, נכון? אנחנו במקרה עוסקים בזה בשנה הזאת, נכון? אז זה מלאכת תוצאה. עכשיו, מלאכת תוצאה ראינו כבר, זאת מלאכה גרועה. למה פותחים דווקא בזה? המהר"ל, אגב, כותב על המסכת הזאת. המהר"ל כותב שכל מסכת נפתחת בהלכה שהיא הביטוי הכי מזוקק שלה, של הרעיון המרכזי שלה. עכשיו, דווקא הוצאה שהיא מלאכה גרועה היא הביטוי הכי מזוקק. אז דיברתי על זה, אתם זוכרו, דיברתי על זה בשיעור כשדיברתי על המשמעות של הוצאה, והראיתי שם שבאמת הוצאה, דווקא בגלל שהיא מלאכה גרועה, אז אין עצים, רואים ישר את היער. זאת אומרת, רואים את הרעיון עצמו של שבת, לא נכנסים לפרטים של בורר וזה ופה, אלא מלאכת הוצאה, דווקא בגלל שהיא כמלאכה, היא מלאכה גרועה, היא מבטאת בצורה יותר טובה את הרעיון של החג. אני חושב שהוא מדבר על זה בתחילת, בפירוש לתחילת המסכת. אני יכול לומר לי, אם אני זוכר נכון, או שמביאים אותו פרשנים שם, אני יכול לחפש, אני לא זוכר כבר כרגע. אז כן, זה בעצם אני רוצה לומר גם כאן, שהמשנה פותחת אצלנו במלאכות גרועות, כאילו בהלכות דרבנן, בהלכות לכאורה שוליות, לא הלכות המרכזיות של החג, אבל זה לא נכון. הן הלכות שהן לא המרכזיות, דווקא בגלל שהן מבטאות את הרעיון העיקרי של החג. לכן פותחים בהן. הרעיון העיקרי של החג זה החירות. עכשיו, בואו נמשיך. בעצם, אולי... רב חיים ידוע, רב חיים מבריסק, כן? רב חיים ידוע בשמו שהוא אומר שגם עיסוק בהלכות פסח נחשב חלק מסיפור יציאת מצרים. אנחנו יודעים, בהגדה כתוב, מי שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא את חובתו, פסח מצא ומרור. פסח מצא ומרור זה בעצם התמצית או השלד של הלכות ליל הסדר. פסח, מצא ומרור. אלה בעצם ההלכות היסודיות של ליל הסדר. מי שלא אמר, כמובן, סיפור יציאת מצרים הוא גם הלכה דאורייתא, אבל סיפור יציאת מצרים זה מה שאנחנו עושים. לא צריך להגיד מי שלא אמר את סיפור יציאת מצרים לצאת ידי חובתו. הפסח מצא ומרור זה חלק מסיפור יציאת מצרים שלנו. אנחנו כל הזמן מספרים ביציאת מצרים, ובתוך זה אנחנו גם מקפידים להגיד פסח מצא ומרור. למה? כדי להגיד לי שבמסגרת סיפור יציאת מצרים צריך לכלול גם את העיסוק בהלכות הפסח, לא רק את הסיפור ההיסטורי של מה שהיה ביציאת מצרים. ולכן מוסיפים פה, מעבר לסיפור שבו אנחנו עוסקים כל הזמן, מוסיפים פה את פסח מצא ומרור ואומרים שבלי זה לא יוצאים ידי חובה. כי הלכות הפסח הם חלק מסיפור יציאת מצרים. עכשיו, הטענה היא בעצם, יכול להיות, לאור מה שאני אמרתי קודם, יכול להיות שזה לא כך, אלא זה עובד הפוך. המצוות של החג וסיפור יציאת מצרים ביחד יוצרים איזושהי מסגרת יותר רחבה, הם ביטויים ספציפיים, של מסגרת יותר רחבה שהיא חירות. גם הלכות החג משקפות את זה, וגם סיפור יציאת מצרים משקף את זה. ולכן, לא סיפור יציאת מצרים הוא התשתית, ואנחנו משייכים הכל אליו. החירות היא התשתית, וסיפור יציאת מצרים גם הוא פרט בתוך המסגרת הכללית הזאת. מה, 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 מה היחס בין סיפור יציאת מצרים לבין המצוות, העיסוק בהלכות? סיפור יציאת מצרים זה עיסוק בעבר. את החירות שלנו אנחנו בונים על ידי, א', כן, הסנטימנט אל העבר, הניסיון להתחבר למה שהיה, והיישום של ההשלכות בהווה. בסופו של דבר אנחנו אמורים להיות בני חורין, לא אבותינו, אבותינו כבר מתו. מה שאבותינו יצאו ממצרים, וזה מה שכתוב גם בהגדה, כן, שאנחנו ובני בנינו היינו משועבדים לפרעה במצרים, היציאה שלהם ממצרים אפשרה לנו היום להיות בני חורין. ולכן כל המסגרת הזאת של החירות קשורה בטבורה לציר הזמן. והציר הזמן בעצם אומר לי שיציאה לחירות שנעשתה אז אמורה להיות משוחזרת על ידי היום. איך זה קורה? יש בפסוק כתוב, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים.
אילו היה שם לא היה ניגן.
כן, זה כבר הדרשות שמביאים בהגדה. הפסוק אומר, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. אז שואלים על זה הרמב"ן והרב קוק והבית הלוי, והרבה אחרונים שואלים, הפסוק הזה לכאורה מתנסח הפוך. מה זה בעבור זה, הכוונה פסח מצה ומרור, כן, שמונחים לפניי, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. הקדוש ברוך הוא עשה לי את יציאת מצרים בעבור זה, בשביל פסח מצה ומרור, זה הולך הפוך. אני אוכל פסח מצה ומרור בעבור מה שהקדוש ברוך הוא עשה לי ביציאת מצרים. זכר למה שהוא עשה שם. אז הם כולם אומרים, כל אחד בסגנונו, שזה לא, זה ישר, זה לא הפוך. יציאת מצרים בסופו של דבר נעשתה כדי, בשביל ההשלכות שלה. ההשלכות ההלכתיות הן בעצם המטרה. יציאת מצרים היא האמצעי. זה קצת... אפשר לראות את זה אולי בפסוקים, אני חושב שפעם דיברתי על זה, אפשר לראות את זה בפסוקים בפרשת החודש. התורה הרי אומרת, הקדוש ברוך הוא מתגלה למשה רבינו בראש חודש ניסן, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, נכון? בפרשת, כן, אז זה ראש חודש ניסן, ואז בהמשך מה כתוב שם? עשיתם פסח להשם וככה תאכלו אותו, מתניכם חגורים, מקהלכם בידכם ונעליכם ברגליכם, ועשיתם אותו בחיפזון, פסח הוא להשם. כל זה נאמר בראש חודש.
פסח מצרים, כן.
ההתגלות, כן, כן. הרי ההתגלות הייתה באלף ניסן, בראש חודש ניסן. אז למה החיפזון? והמצות. הרי החיפזון והמצות זה תחילה של הרגע האחרון, לא? פרעה רדף אחרינו בלילה של י' ד' שמה, כן, בין י' ד' אור לתתוואר, הוא רדף אחרינו, לא הספיק בצקנו להחמיץ, יצאנו מהר מהר, אופ, נשארנו מצות. אז תקלה של הרגע האחרון, אז למה שבועיים קודם, הקדוש ברוך הוא כבר אומר למשה רבנו, וככה תאכלו אותו, אכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא להשם. אגב, פסח, הביטוי, זה מלשון שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו. פסח זה מהירות. עוד פעם, החיפזון הוא במהותו של הפסח, זאת לא תקלה. זה היה מתוכנן מראש. זה לא שפרעה רדף אחרינו, אופ, לא הספיק הבצק להחמיץ, מצאנו את עצמנו אוכלים מצה. זה עובד הפוך. המטרה הייתה שאנחנו נגיע לאכול מצה. והקדוש ברוך הוא סובב את ההיסטוריה באופן כזה, שפרעה ירדוף אחרינו והבצק להספיק להחמיץ, ואז אנחנו נגיע לאכילת מצה. אז אנחנו היום מסתכלים על זה כאילו שאנחנו אוכלים מצה זכר למה שהיה שם. אבל הפסוק מלמד אותנו שזה הולך הפוך. בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. את ההיסטוריה בונים בשביל ההשלכות ההלכתיות שיוצאות ממנו. אנחנו כנמענים כמובן עושים את זה זכר למה שהיה שם. אבל הקדוש ברוך הוא שחולל את מה שהיה שם, עשה את זה, כי בראש שלו היה כאילו, מראש הוא ראה שהוא רוצה לכוון אותנו אל ההשלכות ההלכתיות.
מה הוא רוצה שנרגיש חירות?
הביטוי של היותנו בני חורים, כן, עבדי הזמן, עבדי עבדים, עבד השם הוא לבדו חופשי. הקיום של ההלכה, המחויבות וההלכה, היא איזשהו ביטוי של חירות. ולכן בעצם מה שקורה זה שהחירות, שקיבלנו במצרים, או כל אירועי יציאת מצרים, זה אמצעי כדי לייצר את החירות שלנו לדורות, שלנו היום. ולכן גם במסגרת של החירות בליל הסדר, אנחנו עוסקים בסיפור יציאת מצרים, שזה העבר, מה קרה, אבל מסיימים בכל שלא אמר פסח מצה ומרור, לא יצא ידי חובה. כמה שבסוף, בסוף זה צריך להסתיים בחירות שלנו היום, בהשלכות, לא במה שהיה אז. ולכן החיבור בין העבר לבין ההווה, הציר הזמן, הוא ממהותו, מהותה של החירות הזאת של פסח. הקישור הזה בין החירות שהיה אז לבין מה שאנחנו עושים היום. אנחנו נראה את זה בהמשך, את הביטויים של העניין הזה.
אבל אני חושבת שאפשר להגיד את זה על כל חג בעצם, שהוא לא רק זכר למשהו שקרה. בכל חג עוצרים איזשהו אירוע. מה, סליחה?
נכון, בעלי המוסר כותבים את זה, שכל חג בעצם איכשהו מחזיר את ה... עניין שהיה באותו זמן חוזר
אליהם
מחדש. אבל אני חושב שבפסח זה הרבה יותר בולט, בפסח הפסוק אומר את זה. בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. ואז מה שיוצא, יכול להיות שמה שאומר רב חיים, זה לא ש... או אולי הוא לא מתכוון לזה, אבל אז אפשר להציע פירוש אלטרנטיבי, או שיכול להיות שזה גוף מה שהוא אומר. שזה לא שהעיסוק בהלכות החג הוא חלק מסיפור יציאת מצרים, אלא העיסוק בהלכות החג וסיפור יציאת מצרים ביחד, מייצרים את המסגרת של החירות שהיא החג. סיפור יציאת מצרים זה העיסוק בעבר, והעיסוק בהלכות החג זה העיסוק בהווה, השלכות בהווה לגבינו. אפשר להגיד שאולי זה סיפור יציאת מצרים במובנו הרחב, החירות הזאת שנמשכת אלינו, אבל החיבור הזה על ציר הזמן הוא ממהותה, מהותו של עניין החירות. תראו את הרמב״ם, כשהרמב״ם בתחילת פרק ז', שזה הפרק העיקרי שעוסק בנושאים האלה, אז אני אקרא לכם, תראו את ההקשר של ההלכות, את הסדר של ההלכות. מצוות עשה של תורה, תחילת פרק ז', לספר בניסים ונפלאות, שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן, שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, כמו שנאמר זכור את יום השבת. ומניין שבליל 15, בליל 15, תלמוד אמר, והגעת לבינך ביום ההוא, לאמור, בעבור זה, בשעה שיש מצה ומאור מונחים לפניך. את סיפור יציאת מצרים אתה צריך לעשות מתי שיש מצה ומאור לפניך, למה? שסיפור יציאת מצרים שעוסק בעבר, לא אמור לתקוע אותנו בעבר, אלא הוא אמור לעבוד תשתית, לפסח מצה ומרור שאנחנו עושים היום, לביטויים ההלכתיים שאנחנו עושים היום. ולכן החיבור הזה בין העבר לבין העתיד הוא בעצם מה שיוצר את החירות הזאת שאנחנו אמורים לייצר היום. כן, אני לא זוכר כבר מי זה, זה חסידים או בעלי מוסר מביאים את האגדה הזאת על העני הזה שהיה רועה צאן והיה לו מקל ותרמיל וזה, ובסוף הוא נהיה עשיר גדול, והוא שמר באיזה חדר קטן, אולי אפילו זה מדרש חזל, אני לא יודע.
על דוד המלך, זה מדרש על דוד המלך.
אז הוא שמר באיזה חדר קטן, תמיד בפעתי הארמון שלו, את התרמיל ואת המקל, שהוא לא ישכח את תקופת...
איפה באת?
את הרוני שלו, בדיוק. זה מתחיל בגנות ומסיים בשבח, או גם אצלנו, לא לשכוח מאיפה באנו, ולחבר את זה למה שאנחנו עושים היום. אוקיי? זה בעצם המשמעות. ועכשיו תראו, בהמשך אותו פרק, כן, הלכה ג', וצריך לעשות שינוי בלילה הזה, כדי שיראו הבנים וישאלו ויאמרו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, עד שישיב להם ויאמר להם, כך וכך אירה, וכך וכך היה. וכן, אז מה הוא עונה להם? את סיפור יציאת
מצרים. סיפור העבר.
מה? על העבר.
הסיפור העבר.
מה נשתנה הלילה הזה? אז הוא הולך לספר להם את סיפור יציאת מצרים. וכיצד משנה, למה עושה שינוי כדי שהם ישאלו? מחלק להם כליות ואגוזים ועוקרים השולחן מלפניהם, קודם שיוכלו וחוטפים מצה זה מיד הזה, עושים כל מיני דברים משונים, כמו הגבהת מצא, גילוי המצות, כיסוי המצות, כל הדברים שאנחנו רגילים לעשות בליל הסדר, זה בעצם מה שנקרא פה עקירת השולחן. כן? ואז צריך לשאול ולענות, יש איזשהו סדר כדי שהדברים יעברו בצורה יותר טובה. עכשיו ממשיכים, הלכה ד', וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. כיצד? מתחילו מספר שבתחילה היו אבותינו בימי תרח, ומלפניו כופרים וטועים אחר האבל ורוטפים אחר עבודה זרה, ומסיים בדת האמת שקרבנו המקום לו, והבדילנו מן הטועים וקרבנו לייחודו, זה בעצם החירות שלנו היום, וכן מתחילו מודיע שעבדים היינו לפרעה במצרים, וכל הרעה שגמלנו, ומסיים בניסים ונפלאות שנעשו לנו ובחירותנו, והוא שידרוש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה, וכל המוסיף ומעריך בדרש פרשה זו, הרי זה משובח. בינתיים רק תיאור עובדתי, מה שהיה ומה שקרה עד ימינו. הלכה כל מי שלא אמר שלושה דברים אלו בליל 15 לא יצא ידי חובתו. מה זה?
הלכה על ההווה.
הלך מאותו סיפור יציאת מצרים ומאותו מהלך, סיפור יציאת מצרים או לא, מאותו מהלך שמסיים בפסח מצה ומרור. פסח חשוב שפסח המקום, פסח מזכיר לי את מה שהיה, אבל זה הלכות פסח. ואמרת את זה בפסח כולה, שהם מרורים, השם שמררו המצרים את חייב אותנו במצרים, מצה על שם שנגלו. ודברים האלו כולם הן הנקראים הגדה. רב חיים מסביר, דברים אלו כולם נקראים סיפור יציאת מצרים. אני חושב שלא בהכרח, אלא דברים אלו כולם נקראים הגדה, כשבהגדה יש חלק שהוא סיפור יציאת מצרים, ויש חלק שהוא עיסוק בפסח מצה ומרור, בהשלכות שלנו היום. עכשיו תראו את הלכה וב, ממש מתבקשת, בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו, כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים, שנאמר ואותנו הוציא משם, אותנו זה אני, לא את אבותיי, כן? ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה, וזכרת כי עבד היית, כלומר, כאילו אתה בעצמך היית עבד, ויצאת לחירות ונבדלת. עוד פעם, החיבור בין ההווה לבין העבר. זאת אומרת, לא אבותיי יצאו ממצרים, אני עצמי יצאתי ממצרים. עכשיו, זה לא נכון, אלא מה? אבותיי יצאו ממצרים כדי שאני היום אהיה בן חורין. פה הוא מכניס את החיבור הזה בין העבר לבין ההווה. אנחנו נדבר על להראות את עצמו או לראות את עצמו, הרי יש פה בעצם שני אספקטים. הרמב״ם גורס להראות את עצמו. בגמרא הגרסה המקובלת היא לראות את עצמו. בכל דבר לא חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. הרמב״ם אומר להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים. לראות את עצמו פירושו לדבר על עצמו. להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא ממצרים זה להמחיש את העבר. אוקיי?
וזה
הסוג של הצגה כזאת. אוקיי? זה עוד פעם, שני הדברים האלה זה, שני הביטויים האלה זה ביטוי להווה וביטוי לעבר. לכך, שתראו את הלכה זין, שנייה אחת, רק תראים את המהלך, כדי שתראו את השרשור. מה זה הלכה זין? מיד אחרי זה. לפיכך, לפיכך מאוד חשובה, אגב, גם במשניות, גם בגמרא, בתחילת בבא בתרא, כמו שלמדנו בבא בתרא, אז הדגשתי את זה שמה, לפיכך זה תמיד מילה שמעוררת בנו תשומת לב. כי זה קושר את מה שתואר עד עכשיו למה שיבוא עכשיו, נכון? בגלל מה שאמרתי עד עכשיו, לכן, עכשיו אני אומר לך מה קורה.
לפיכך, זה סיבה ותוצאה.
כשסועד אדם בלילה הזה צריך לאכול ולשתות והוא מייסב דרך חירות. וכל אחד ואחד בין אנשים בין נשים חייב לשתות בלילה הזה ארבע כוסות. אין פוחתים מהם, ואפילו אני המתפרנס מן הצדקה לא יפחתו מארבע כוסות, שיהיו כל כוס מהן רביעית. מה זה ההלכה הזאת? זאת ההלכה של המשנה שלנו. אוסף כל ההלכות שמופיעות במשנה שלנו. וההקדמה של הרמב״ם, לפיכך. כל ההלכות במשנה שלנו, הן בעצם התוצאה של מה שהרמב״ם תיאר עד כאן. בגלל מה שהרמב״ם תיאר עד כאן, לכן יש את כל ההלכות של המשנה שלנו. למה? כי בגלל שכל הרעיון של חג הפסח הוא חירות. ובגלל שאת החירות יוצרים על ידי חיבור בציר הזמן בין מה שהיה שם, לבין מה שאנחנו עושים כאן, לפיכך, כשסועד אדם בלילה הזה, שני דברים, הסבה ויין. כן, בין אנשים, בין נשים חייב לשתות בלילה הזה ארבע כוסות יין, לא מופיע במשנה שלנו דרך אגב, מה שכתוב זה שאפילו אני אין פוחתים לו, אבל הרמב״ם מבין שהחידוש הוא לא על אני, החידוש הוא שצריך לשתות ארבע כוסות, רק אומרים, אפילו אני צריך לשתות את ארבע כוסות האלה. לכן הרמב״ם פה הוא כותב את הדברים במפורש, אז הוא אומר, מה שני החידושים העיקריים? הסבה וארבע כוסות. כי אלה באמת הביטויים של רוח החירות של החג. לכן לפיכך, אחרי שהוא תיאר את כל מה שהוא תיאר עד כאן, מהרמב״ם, לכן קבעו חכמים שצריך לשתות דרך ארבע כוסות וצריך להסב דרך חירות. ואז הוא אומר, ואפילו אני המתפרנס מן הצדקה, לא לפחות מזה, כי סך הכל זה רעיונו של חג הפסח. ברור שגם אני חייב לעשות את זה. זה רק השלכה של מה שהוא אמר עד כאן. נדמה לי שהמהלך הזה ברמב״ם מאיר באור אחר, או באור יותר עמוק, את המיקום הזה של המשנה הזאת בתחילת הפרק. מה בעצם היא באה לומר? אגב, תראו ברמב״ם בפרק ח' הלכה ב', יש פה משהו מאוד מעניין. מתחיל ומברך בורא פרי האדמה, ולוקח ירק, ומטבל אותו בחרוסת, ואוכל כזית הוא וכל המסובים עמו, כל אחד ואחד. אגב, פרק ח' זה כבר התיאור של ליל הסדר עצמו עם כל הפרטים. פרק ז' זה התשתית העקרונית של ליל הסדר. פרק ח' זה כבר התיאור הכרונולוגי, מה צריך לעשות, פרט אחרי פרט. אחר כך עוקרים השולחן לפני קוראי האגדה לבדו, מוזגים כוס שני, וכאן הבן שואל. עכשיו, זה המשפט החשוב, שימו לב. וכאן הבן שואל, ואומר הקורא, לא הבן, ואומר הקורא, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, שבכל הלילות אין לנו מטבילים. לא הבנתי. הרי זה ארבע קושיות, לא? מה נשתנה על הלילה הזה, זה לא ארבע קושיות?
כן.
ברמב״ם לא. וכאן הבן שואל, מה הוא שואל? מה הולך פה? מה קורה פה? עונה לו בעל ההגדה, מה נשתנה על הלילה הזה מכל הלילות? שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה. בעצם הבן שואל מה נשתנה, נגיד, וכל ההמשך של כל פסקה מארבעת הפסקאות האלה, זה לא המשך השאלה של הילד, זה התשובה של האבא, או של עורך הסדר. לא השאלה. השאלה היא לא מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, שבכל הלילות אנחנו אוכלים חמץ ומצה. השאלה היא מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, נקודה, או סימן שאלה. תשובה, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה. זה התשובה. אבל התשובה הזאת לא עונה לשאלה. התשובה הזאת בעצם אומרת לו שיש הבדל הלכתי. זאת התשובה לשאלה שלך? מה עושים מיד אחרי זה? עבדים היינו לפרעה במצרים. מתחילים את ההיסטוריה, ואז הולכים, הולכים, עד שחוזרים ואומרים, כל שלא אמר, פסח מצא ומרור לא יצא ידי חובתו. חוזרים חזרה להלכות. זאת אומרת, הבן שואל מה נשתנה, האבא אומר לו, מה נשתנה? ההלכות האלה, זה מה שנשתנה. אתה שואל אותי למה? בוא נחזור אחורה, אני אספר לך את כל הסיפור של יציאת מצרים, שמסתיים באמירת פסח מצא ומרור, שמחזירה אותנו לתשובה של האבא לבן, שהיא כבר נתן לה, את התשובה של ההלכות, הוא כבר נתן לו. רק אחרי שהוא גומר לספר את הסיפור ההיסטורי, הוא מגיע חזרה להלכות, פסח מצא ומרור, שאין הנגזרות של הסיפור ההיסטורי. וכאן מסתיים את התשובה של האבא. זאת אומרת, הרמב״ם פה מאוד עקבי עם התמונה שהוא תיאר בפרק ז', כי הרמב״ם בעצם אומר, התשובה שהאבא נותן זה אוסף ההלכות שמופיעות במה נשתנה, בארבעת הבתים של מה נשתנה. אין לנו מדברים אפילו פעם אחת, עלי זה שתי פעמים, אנחנו חמץ ומצא, עלי זה כולו מצא, אוכלים, הלילה זה כולנו מסובים, זה הכל הלכות. אבל הבן שאל, למה אנחנו עושים את זה? הוא רואה את ההלכות השונות. הרי בגלל ההלכות השונות הוא שואל, אבל למה זה? מה נשתנה עלי הזה מכל הלילות? אז מה אני אומר לו? כי יש הבדל הלכתי. זה תשובה? זאת הייתה השאלה. אני מצפה לך לתשובה. אז הרמה אומר ככה, האבא צריך לענות לו, קודם כל, המטרה היא ההבדל ההלכתי. זה בעצם מה שאנחנו אמורים לעשות בלילה הזה. אתה שואל אותי איך זה קרה או מאיפה זה בא? בוא אני אספר לך. עבדים היינו לפרעה במצרים, והוציאנו הקדוש ברוך הוא משם, והיה כך ונעשה כך, עד שהגענו בסוף, למה? לפסח מצא ומרור, מה שאמרתי לך בהתחלה. אבל בסוף בסוף, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. העיקר פה זה לא יציאת מצרים. העיקר פה זה הפסח מצא ומרור. זאת התשובה היותר מהותית לשאלה של הבן. בפסח צריך לקיים את מצוות פסח מצא ומרור. זאת מהותו של אחד. ההיסטוריה זה איך מתגלגל את מהותו של אחד ומתיישמת דווקא באופנים האלה. אוקיי, אז זה לגבי המסגרת הכללית, זה בעצם העיקר העניין, עכשיו אני רוצה קצת להדגים את הדברים.
רגע, אבל אצל הרמב״ם גם מבוטא הסיפור ההפוך, מה שאמרנו, שבעצם ההיסטוריה מתגלגלת כדי שאנחנו...
לא הבנתי.
אמרנו קודם שבעצם אנחנו, הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נרגיש את המהות של חירות בחג. ולכן הוא גלגל את ההיסטוריה בצורה כזאת, שכשאנחנו נבין את ההיסטוריה וניישם אותה, אז זה יבוא אלינו לידי ביטוי. אבל אצל הרמב״ם רואים את זה הפוך. רק אולי במשפט האחרון אמרת את זה קצת.
למה הפוך?
כי רואים שהוא כותב, לפיכך, בגלל כל מה שקרה, לפיכך אנחנו עושים את הדברים האלה.
לא בגלל מה שקרה. זה בגלל התיאור שנתתי לך קודם, התיאור הזה כלל גם את מה שקרה וגם את ההלכות. שימי לב להלכה A. זה ההלכות. מה שקרה עד הלכה ו' ברמב״ם כולל את שני חלקי ליל הסדר. גם את הסיפור יציאת מצרים וגם את פסח מצא ומרור שהם ההלכות. לפיכך, בגלל המעבר בין יציאת מצרים להלכות, אנחנו צריכים לעשות את ההלכות דרבנן של הסבא וארבע כוסות. כיוון שבעצם זה בא לבטא את רעיון החירות.
אבל אמרנו קודם הפוך, אנחנו רוצים לבטא את רעיון החירות, לפיכך הקדוש ברוך הוא עשה את כל, גלגל את ההיסטוריה וחולל את השכח
לא, ש... לא, לפי פעם, לא בגלל ההיסטוריה אנחנו עושים דרך מסבים ושותים יין. לא זה, לא, לפיכך פה הוא לא זה. כי מה שמופיע לפני הלפיכך הוא לא רק ההיסטוריה, הוא גם ההלכות. לפיכך הכוונה, בגלל שיש קשר בין ההיסטוריה, שאמורה להוביל אותנו אל ההלכות, פסח מצא ומרור, בגלל כל התמונה הזאת שתיארתי לך עד הלכה וב, עכשיו תוכל להבין למה חכמים קבעו את מצוות הסבא ואת מצוות ארבע כוסות, שלמרות שהם הלכות ברבנן, הם בעצם מבטאות את מהותו של ליל הסדר.
זה הדרך שעושים את המצוות.
אה?
זה הדרך שעושים את המצוות, זה המהות.
זה לא המצוות, המצוות עצמה מופיעות כבר בהלכה A, פסח מצא ומרור. הלכה זין, הוא מדבר רק על ההלכות דרבנן של הסבא ויין. הסבא והיין זה תוספת דרבנן, אבל צריך להבין שזה בגלל כל מה שתיארתי קודם, לכן הלפיכה. ולכן זה ממוקם במשנה הראשונה של הפרק, כי שם המשנה בעצם אומרת לי את הרעיון הכללי של כל מה שיבוא בפרק הזה. אוקיי, עכשיו, בהלכה הזאת, הרמב״ם כותב כך, לפיכך, כשסועד אדם בלילה הזה, עכשיו אני, עד כאן ההקדמה והמסגרת הכללית, עכשיו אני רוצה להיכנס קצת לפרטים שיראו לנו את היישום של המסגרת הזאת, אוקיי? אבל זה בעצם מה שרציתי להציג כמסגרת. עכשיו, הרמב״ם כותב ככה, לפיכך כשסועד אדם בלילה הזה, צריך לאכול ולשתות, והוא מייסב דרך חירות. בינתיים לא מדבר לא על מצה, לא על יין, ולא על שום דבר. כשאתה אוכל ושותה בלילה הזה, כולל בסעודה, צריך להסב דרך חירות. ואימתי צריכים הסבה? בשעת אכילת כזית מצה ובשתיית ארבע כוסות האלו. שאר אכילתו ושתייתו, אם היסב, הרי זה משובח. וכך גם פוסק השולחן ערוך, שיש מצווה להסב בכל הסעודה, לא רק במצה ובארבע כוסות. עכשיו, מה זה אומר בעצם? אז אומר הרב מבריסק, אם ראיתם את הגריז שם בקטע הראשון, הקצר יותר, אז שם אומר הרב מבריסק, שרואים ברמב״ם, שמצוות הסבה היא מצווה עצמאית. שתף פה את ה... לפיכך, פה אני קורא, כן? לפיכך, כשסועד אדם בלילה הזה, צריך לאכול ולשתות, והוא מייסב דרך חירות. ומתי צריכים הסבה? בשעת אכילת כזית מצה ובשתיית ארבעה כוסות האלו, ושאר אכילתו ושתייתו עם מייסב, הרי זה משובח, עד כאן לשנות. דברי הרמב״ם האלו מבואר, דמצוות הסבה היא מצווה בפני עצמה, שיוכל וישתה בלילה הזה, והוא מייסב דרך חירות. כוונה מצווה בפני עצמה, זאת אומרת, זה לא מצווה להסב כשהוא אוכל מצה ושותה ארבע כוסות. מצווה היא להסב בלילה הזה, נקודה. בסדר?
אבל אני מבינה שהמשנה היא לא כתבה שזה מצווה בפני עצמה, כי זה הניסוח של המשנה, אבל הרמב״ם, אם הוא היה חושב שזה מצווה בפני עצמה, אז הוא היה כותב את זה. הרי הוא היה לכתוב את זה בפירוש, זה מוזר שהרמב״ם לא כתב את זה
בפירוש. הרמב״ם לא נכנס ללמדנות. הרמב״ם אומר מה ההלכות, אבל בסגנון שהוא מציג את ההלכות, אנחנו, כן, האחרונים, או הנושא כלים שלו, מנסים להבין מה היה הרקע הלמדני לכתיבת ההלכות האלה. הרמב״ם הוא לא פירוש לגמרא, הרמב״ם הוא ספר הלכה. אז אני יכול ללמוד מתוך הניסוח שלו, מה האופן הלמדני שהוא ראה את הגמרא, אבל הוא לא כותב פה שתיקלך למדניים, חתיכות, כן, למדנות. אז לכן, בניסוח של הרמב״ם, הרמב״ם אומר כך, קודם כל צריך לאכול ולשתות והוא מסב דרך חירות. אז זה מצווה בפני עצמה. אחרי זה הוא אבל מוסיף, מתי קבעו את ההסבה שצריך אותה? בשעת אכילת כזית מצה ושתיית ארבעה כוסות. אז אומר הרב מבריסק, רואים שזאת בכל אופן מצווה בפני עצמה. אלא דחכמים קבעו, אני קורא פה עכשיו, כן? פה. אלא דחכמים קבעו למצווה זו, בשעת אכילת המצה ושתיית ארבעה כוסות. למרות זה מצווה בפני עצמה, אז למה מקדו את זה דווקא באכילת מצה ושתיית ארבעה כוסות? אז כל הלילה. אז הוא אומר, לא, כל פנים לעצמאי, ולא מדיני מצווה של מצה וארבע כוסות. זאת אומרת, הדרך להסב, האופן שאנחנו מסיבים, זה לא פרט בהגדרת מצוות ארבע כוסות ומצוות אכילת מצה. זה מצווה עצמאית, שצריך להסב בלילה הזה כדי להיות בני חורין. החכמים מקדו את זה, שזה מעכב באכילת מצה ובשתיית היין. אבל זה בעצם מצווה עצמאית, וזה רק העיתוי מתי צריך לבצע אותה. מבינים את הנקודה? היה אפשר לומר שאכילת המצה ושתיית היין צריכות להיעשות בדרך של הסבה. וזה האופן שבו... מצוות הסבה היא לא מצווה בכלל. זה פשוט פרט איך מקיימים את מצוות אכילת מצה ואת מצוות שתיית ארבע כוסות. זה הכל. אומר לא, אבל ברמב"ם רואים לא כך. מצוות הסבה היא מצווה בפני עצמה. החכמים קבעו מתי לעשות את זה, או מתי צריך לעשות את זה. כל השאר... זה מהודר לעשות את זה. מתי צריך לעשות את זה? כשאוכלים את המצה ושותים את היין. אבל לא שזה פרט במצוות אכילת מצה ושתיית היין. זה מיקוד מתי אנחנו חייבים לעשות את מצוות ההסבה. אבל יש מצוות הסבה.
אז יש פה נפקמינה אם צריך לחזור, אם לא אסב.
עכשיו הוא אומר. וכדחזינה, אני קורא פה עכשיו, כן? שדגם בשאר אכילתו ושתייתו, אם אסב הרי זה משובח. והיינו, במקרה קיום מצווה של הסבה. מה זאת אומרת הרי זה משובח אם הוא יסב? הרי אם זה היה פרט במצוות ארבע כוסות או מצוות אכילת מצה, אז מה זה מועיל שאני יסב כשאני סתם אוכל את הסעודה? תקני דלך. מה, מה זה עוזר שאני מסב שם? Mm-hmm. מה זה משובח באיזה מובן? אלא הוא אומר, לא, זאת מצוות הסבה. ולכן בלי קשר למצוות אכילת מצה ושתיית יין, אם הסבת בארוחה, קיימת את מצוות הסבה. אבל זאת מצווה קיומית. באכילת מצה ושתיית יין זאת מצווה חיובית. אתה חייב להסב. אבל עדיין המצווה היא מצוות הסבה. זה לא מצוות אכילת מצה ושתיית יין, והאופן הוא האופן של הסבה. אוקיי? ואז הוא אומר, הרי דמעשה ההסבה, כן, אני קורא פה מהשורה העליונה, רואים עוד פה? הרי דמעשה ההסבה היא מצווה בפני עצמה, ושייכה, כמשייכת, גם בשאר אכילתו ושתייתו, אלא דיינו מחויב בה רק בשעת אכילת מצה ושתיית ארבע כוסות. אבל בעיקר דינה, אין לה עניין עם מצוות אכילת מצה ושתיית ארבע כוסות כלל. ולפי זה, עכשיו הנה ההשלכה, הנפקמינה, זה החקירה הלמדנית, עכשיו הנפקמינה, ולפי זה, אם אכל מצה, או שתה ארבע כוסות בלא הסבה, אין כאן שום גריעותה במצווה של אכילת מצה או ארבע כוסות, רק דלא קיים מצוות הסבה, שהיא מצווה נפרדת לגמרי. אוקיי? זאת אומרת, אם הוא אכל מצה או שתה ארבע כוסות בלי הסבה, אז מה קרה עכשיו? מה, הוא ביטל את מצוות ארבע כוסות ואכילת מצה, או שהוא ביטל את מצוות הסבה? זה הנפקמינה. אם הוא ביטל את מצוות הסבה, אז הוא צריך להסב אחר כך בהקשר אחר, אולי הוא יצליח לפצות על זה. אבל לא יעזור לו עכשיו לאכול במצה ולשתות יין עוד פעם. כי הוא כבר יצא ידי חובת מצוות אכילת מצה ומצוות שתיית יין. או הוא עשה את זה בלי הסבה. מה שהוא ביטל זה את מצוות ההסבה, לא את מצוות אכילת המצה ושתיית היין. אז אין מה לחזור אחרי זה ולהסב, לאכול ולשתות בהסבה עוד פעם. לעומת זאת, אם זה פרט שמגדיר את מצוות אכילת מצה ושתיית היין, אז אם לא הסבתי, אז לא יצאתי ידי חובת אכילת מצה ושתיית יין. אז אם ככה, ודאי שאני צריך לחזור לאכול מצה ולשתות יין בהסבה. זה הנפקא מינה. עכשיו הוא אומר, והנה בתוספות פסחים, דף קופח, נסתפקו אם שכח ולא יסב, אם יחזור וישתה. האם הוא צריך לחזור ולשתות או לא? לא רק האם הוא צריך, אלא האם זה מועיל בכלל שהוא יחזור וישתה. ובראש, שם מבואר, ואם אכל הכזית מצה בלא הסבה, לא יצא. ולכאורה מבואר מזה להיפוך. כן, אצל הראש זה דין, ותוספות זה רק ספק. אז אחד הצדדים בספק של תוספות, והדין של הראש, הולכים נגד הדיוק שלו ברמב״ם. משהו דייק ברמב״ם שהסבה היא מצווה בפני עצמה. ולכן לפי הרמב״ם צריך לצאת, שאם הוא אכל מצה או שתה יין בלי הסבה, לא צריך ולא יכול לחזור חזרה לאכול מצה ולשתות יין בהסבה, זה לא יעזור לו. כי למה זה לא יעזור לו? כי הרי את מצוות אכילת מצה ושתיית יין הוא כבר יצא ידי חובה גם בלי ההסבה. אלא מה? מה חסר לו? מצוות ההסבה. לא את מצוות אכילת המצה ושתיית היין. אז כיוון שכך, אז מה זה יעזור לאכול מצה ולשתות יין מחדש? הוא לא מקיים כרגע את מצוות אכילת המצה ושתיית היין, כי הוא כבר קיים את זה. אז מה זה עוזר שהוא יעשה זה מחדש ויסב? הוא עדיין לא יסב בעת שהוא קיים את מצוות אכילת המצה ושתיית היין. זה לא עוזר. אבל הראש, באחד הצדדים בספק של תוספות, שאומרים שהוא כן צריך לחזור, הם כנראה מבינים לא כמו הרמב״ם. ולשיטתם ההסבה זה פרט מפרטי אכילת מצה ושתיית יין.
פרט
ואולי
אפילו תנאי, לא?
מה? כן.
אולי גם תנאי.
פרט מעכב, כן. פרט מפרטי אכילת מצה ושתיית יין, ופרט מעכב, בלעדיו לא קיימת. עכשיו, שימו לב איך זה משתלב עם מה שאמרתי קודם. הרמב״ם מבין שהסבה וארבע כוסות הם בעצם ביטוי לדרך החירות. ולכן אומר הרמב״ם, אז אם ככה ודאי אתה צריך להסב כל הלילה. לא אומר אכילת מצה ושתיית יין. ואכילת מצה ושתיית יין חובה להסב. בשאר הלילה אתה מקיים מצווה אם אתה מסב. אם לא, אז לא, אבל באותם רגעים אתה כן חייב להסב. אז זה ממשיך את תפיסתו של הרמב״ם שראינו שאכילת המצה, שמצוות ההסבה היא הרעיון של החג. זה לא פרט מפרטי ארבע כוסות או אכילת מצה. להפך, כל עניינו של החג הזה זה להסב, זה להיות בן חורים. ממקדים את זה מתי שאתה מקיים את המצוות, שזה ארבע כוסות ואכילת מצה. וכל השאר, מצווה עליך להסב, אבל אם לא הסבת זה לא ביטול עשה, זה עשה קיומי. אם לא הסבת מתי ששתית יין או אכלת מצה, אז ביטלת את העשה של הסבה, אבל ביטלת את העשה של הסבה, לא את העשה של אכילת מצה או של שתיית יין.
אני רוצה רגע לשאול משהו. נשים, לכאורה, נגיד, בוא נגיד אישה לא חשובה, בסדר, היא פטורה מהסבה. אז אם אנחנו אמרנו שאם לא אוכלים בהסבה, אז יש פה בעיה ולא יוצא ידי חובת אכילת מצה, אז איך נשים יוצאות בזה? זה בעיה, כי הרי זאת מצווה דאורייתא.
מגיע, מגיע. אני מגיע לנשים בסוף, כי הפניתי אתכן לרמ"א.
לא הגעתי לזה בשיעור, אבל אני...
אני אדבר על זה.
לכן, כאילו, זה נראה לי מראש, זה לא רק נשים, יש עוד כל מיני שפטורים. אז זה פשוט לא הגיוני שזה לא יצא ידי אכילת מצה.
אני אסביר, עוד מעט. אז זה מה שהרב מבריסק טוען, שיש פה בעצם מחלוקת בין הרמב״ם לבין הראש, ותוספות מסתפק בין שני הצדדים האלה. אוקיי? האמת שאפשר להתווכח על זה. למשל, יכול להיות שגם לפי הרמב״ם יצטרך לחזור לאכול מצה ולשתות יין אם לא יסב. למה? בגלל שיש הריבש, בתשובת הריבש, מביא את שיטת הרייבד, באמת שיטה מאוד מחודשת. הגמרא בקידושין אומרת שמי שמקדש אישה על ידי שליח, אז זה פחות טוב. עדיף לקדש בעצמו, מצווה בו יותר מבשלוחו. תענה עליו וכולי, יש מצווה לקדש בעצמו. אומר הרייבד שמובא בריבש, בשוט הריבש, בשני מקומות, אם אדם קידש על ידי שליח, שיחזור ויקדש את האישה מחדש בלי שליח. על פניו הרי זה דבר מוזר ביותר. זאת אומרת, יחזור ויקדש אותה, הרי היא מקודשת לו כבר, היא אשתו. הרי קידושין על ידי שליח מועילים. אני מקידשתי אותה על ידי שליח, אז עכשיו היא אשתי. רק זה היה לא הדרך המהודרת לעשות את זה. אבל תכלס עכשיו היא אשתי. אז מה שייך עכשיו לחזור ולקדש אותה בעצמי, לא על ידי שליח? יכול לקדש מישהי שהיא כבר אשתי. זה נקרא לקיים את המצווה מחדש בהידור. הרי המצווה כבר קוימה, אני לא יכול לקיים אותה מחדש. כי אם זה, יש רב חיים ידוע על אתרוג. כן, רב חיים שואל, זה כבר מתחיל ברב מבית הלוי, האבא של רב חיים. אבל שניהם בעצם שואלים, יש לך שני אתרוגים. אתרוג אחד הוא מאוד מהודר, אבל ספק אם הוא כשר. יש בו משהו שאולי פוסל אותו, הוא מאוד יפה, הוא מאוד מהודר. אתרוג שני בטוח כשר, אבל לא מהודר. את מי אתה נוטל ראשון? אתה רוצה לעשות מצווה מהודרת גם, או לנסות לעשות מצווה מהודרת. אז לכאורה היית אמור ליטול את הלא מהודר, כי הוא הבטוח, זאת המצווה, ואחרי זה תוסיף הידור. אבל זה לא שייך. כי אם אתה נטלת את הלא מהודר, כבר קיימת את המצווה. אחרי זה תיקח את האתרוג המהודר, אז אתה לא מקיים מצווה מהודרת, כי כבר מצווה כבר קוימה. אז זה כבר לא רלוונטי. לכן הם אומרים, קודם תיטול את האתרוג המהודר, שהוא ספק כשר, וכיוון שהוא ספק כשר, תיקח אחרי זה את האתרוג הלא מהודר ליתר ביטחון, כדי שאם האתרוג הראשון לא היה כשר, לפחות תהיה לך מצווה לא מהודרת, אבל תהיה לך מצווה. הסדר צריך להיות הפוך. מה ההנחה? ההנחה היא שבעצם אחרי שקיימת את המצווה באופן לא מהודר, אין שום משמעות לקיום מחדש של אותה מצווה באופן מהודר. כי סך הכל כבר יצאת את החובה, זה כבר לא נקרא שאתה עושה עכשיו מצווה. אוקיי? אותו דבר בעצם גם כאן, כך מניח הרב מבריסק. זה הנכד, כן, בית הלוי זה האבא, רב חיים זה הבן, והגריז, כן, זה הנכד. אז קודם הבאתי את האבא ואת הבן, עכשיו אני מביא את הנכד. רוח הקודש, מה שנקרא. אז הטענה של הרב מבריסק בעצם, זה שאחרי, אם אתה יצאת ידי חובת אכילת מצה ושתיית יין, אין לך מה לאכול מצה ולשתות יין מחדש עכשיו עם הסבה, כי זה יותר מהודר. אתה צריך להדר את קיום המצווה שלך. אבל כשאתה אוכל מחדש, אתה לא מקיים פה מצווה, כי המצווה כבר קוימה. אותו דבר, אותו רעיון. הרי הרייבת שהבאתי קודם, והריבה שהבאתי קודם, זה לא בטוח. הם טוענים לא כך, הם טוענים, אם קיימת מצווה באופן לא מהודר, יכול להיות שאתה יכול לחזור ולקיים אותה מחדש באופן מהודר, ואז יוצא שהמצווה, הקיום השני, הוא היה הקיום, ולא הראשון. בעצם כך מסבירים בדרך כלל, ההנחה היא, שכל קיום של מצווה יש איזשהו תנאי מכללה. ברגע שאני מקיים אותה באופן לא מהודר, אז גם למרות שלא התנאתי במפורש, אבל יש איזושהי הנחה שאני מתנה שאם אני אצליח לקיים אותה אחר כך באופן מהודר, אז אני לא מתכוון שזאת תהיה המצווה, אלא שפעולה השנייה שלי היא תהיה המצווה. ואז לכן, אם אני מוצא עכשיו אופן מהודר לקיים את זה, אז אני עושה את זה באופן המהודר, ואז אני מדבר שהקיום הראשון בכלל לא היה מעשה מצווה, כי הרי בתנאי אמרתי שאם אני עושה באופן מהודר, אז המעשה השני יהיה מעשה המצווה, לא הראשון. ואז המעשה השני הוא מעשה המצווה, ועשיתי אותו באופן מהודר. אם זה באמת כך, אז אפשר גם לפי הרמב״ם להגיד שאפשר לחזור לאכול את המצה ולשתות את היין באופן שאתה מסב, כי זה לפחות הידור על האכילה ועל השתייה של היין. ויותר
אבל כאן זה לא עניין של הידור.
למה?
כי אם אנחנו מניחים שזה שתי מצוות, אז המצווה...
אמרתי שהסבה זה הרוח של כל מצוות החג, של כל החג. לכן ברור למה יש עניין דווקא להסב בארבע כוסות ואכילת מצה. גם לפי הרמב״ם זה כתוב ששם זה מעכב, ובשאר הלילה לא. כיוון שבסופו של דבר, המצוות האלה באות לבטא את רוח החג. רק אנחנו לא דורשים טעם הדקרה, לכן חכמים קבעו הלכה מדרבנן שתבטא את זה. אבל ההלכה מדרבנן הזאת אמורה ללוות את הקיום של המצוות דאורייתא, כי זה רוח המצוות דאורייתא. אז לכן האופן היותר מהודר לקיים את המצווה דאורייתא, זה אם אתה מסב במצווה דאורייתא. אבל כיוון שלא דורשים טעם הדקרה, אז גם אם לא הסבת, יצאת ידי חובה. כי סוף סוף אכלת מצה ופסח.
סליחה, כבוד הרב. זאת אומרת, אפילו אם אני לא אמרתי ולא התכוונתי, עדיין אפשר לסמוך על הנחה סמויה, כביכול.
מה עם מכלל? זה מה שנקרא.
שתמיד אני הייתי מחזור ולעשות...
זאת שיטת הרייבד.
כן.
אבל זאת שיטת הרייבד,
אמרת, כן, אני מבינה.
שיטה מאוד מחודשת, התפיסה הפשוטה בכל האחרונים היא לא כזאת. הרייבד הזה מאוד...
אבל בדברים אחרים, יכול להיות גם מצב כזה?
זהו, זה נותן הסבר לשיטת רבי עקיבא, מצא יפה ממנה. הוא נשא אישה.
כן.
זה לא קשור.
בהידור.
לא, מי ש...
אישה מהודרת.
לא יודעת, כן? שילל, אם היה לו משהו יותר יפה, הוא משאיר את זה
משהו
שמעדים על השבת.
כמות שבת קודש.
לא, זה לא קשור אלינו, אבל הוא שומע את הדברים היפים בשבת.
לא, מישהו השאיר משהו לשבת, זה מעין גם קביעה כזאת, ואחר כך הוא משנה את זה, שהוא מצא יום משהו.
כן, נכון, אבל שמה זה לא מצווה, זה לא עובד באופן פורמלי.
כן, כן,
מה נפסק להלכה?
לא, אולי יש,
אבל... שנייה, אני רוצה לחזור שנייה רגע למה שדיברנו קודם. אם אנחנו מניחים שזה שתי מצוות, לפי מה שכאן זה הרחב חיים, מה שהוא כותב זה שהן בעצם שתי מצוות בלתי תלויות אחת בשנייה, ולא שבאמת מצווה שאני עושה זה
בלתי תלויות. ולכן המסקנה שלו היא כמו שהוא הסיק, אבל אני טוען שהמסקנה שלו לא הכרחית. כיוון שאם באמת לפי מה שהסברתי ברמב״ם, זה שהסבה היא בעצם רוחו של כל החג וכל מצוותיו. זה לא סתם מצווה עצמאית. זאת מצווה עצמאית, אבל היא בעצם מבטאת את הטעם הדקרה של כל המצוות האחרות, ושל החג כולו. אז אם כך, כשחכמים ממקדים אותי ואומרים לי, באכילת המצה ובשתיית היין, אתה צריך לעשות את זה בהסבה. ושם זה גם מעכב. מה הם בעצם אומרים לי? שאכילת מצה ושתיית יין מהודרת, זה רק אם אתה באמת גם מסב, כי אז אתה מבטא את רוחן של המצוות האלה. נכון שאנחנו לא דורשים טעם הדקרה? אנחנו לא דורשים טעם הדקרה. אז לכן בעצם, אם אתה לא הסבת, אז יצאת ידי חובת אכילת מצה ושתיית יין. רק מצוות הסבה לא יצאת, כי אחרת זה דרישת טעם הדקרה. אבל לא נכון להסיק מכאן את מה שהרב מבריסקי סיק, שאם כך אז אין טעם לאכול מצה מחדש ולהסב. יש טעם. כי אם אני אוכל מצה מחדש ואני אסב, אז אכילת המצה נעשית באופן מהודר, ולשיטת הרייבד יכול להיות שעכשיו זאת תהיה אכילת המצה האמיתית שלי ולא הקודמת.
זאת אומרת שזה גם מצווה וגם תנאי למצווה אחרת? יש כזה עוד דבר?
זה בדיוק מה שהסברתי קודם. שהמצווה הזאת היא מצווה דרבנן, למה? כי בדאורייתא אנחנו לא דורשים טעם הדקרה, אבל בעצם זה רוח המצווה דאורייתא. לכן כשחכמים קובעים את החובה להסב, הם אומרים תסב כשאתה אוכל מצה. או תסב כשאתה שותה ארבע כוסות, כי זה, או פסח, ארבע כוסות זה גם דרבנן, אבל כשאתה, הם אומרים לך בעצם, הרי בעצם זאת הלכה דרבנן שבאה לבטא את הרוח של מה שהתורה רוצה. אז זה מתבקש להגיד שהם אומרים תסב כשאתה אוכל את המצה, לא תסב סתם. אז נכון שזאת מצווה עצמאית להסב, ואם לא הסבת את אכילת המצה יצאת ידי חובה. אני מקבל את ההגדרה הזאת. אני רק טוען שמכאן לא יוצא שאם אתה אכלת בלי להסב, אין טעם לחזור ולאכול עוד פעם בהסבה. זה לא נכון כבר. בסדר?
אבל יש עוד מצב שמצווה אחרת היא בעצם תנאי ל... או...
כן, יש עוד דברים כאלה. פעם כתבתי על זה. אני צריך להסתכל, יש כמה דברים כאלה. יש לה, אני אתן לך דוגמה אולי אחת, אבל יש כמה וכמה, כתבתי במאמר שלי על שורש 12, נדמה לי כתבתי על זה, למשל תחלת ולבן. תחלת ולבן, הרמב״ם מונה את זה כשתי מצוות, להבדיל מתפילין של יד ושל ראש, אבל הם לא מעקבות זו את זו. וזה שתי מצוות. אבל ברור שאם אתה שם תחלת ולבן, אתה הידרת את מצוות הלבן. למרות שהתחלת היא מצווה עצמאית. גם הלבן שלך פחות מהודר אם אתה לא שם את התחלת. התחלת היא מצווה עצמאית, אבל בסוף בסוף כשאתה תשים תחלת, הרי זה, 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 הרמב״ם לא, אני חושב שבמניין המצוות הרמב״ם לא מביא מצוות לבן ומצוות תחלת. זה שתי מצוות נפרדות בהגדרתן, אבל בעצם יש מצוות ציצית, שאם אתה שם את התחלת, אז מצוות הציצית נעשית באופן יותר שלם. אבל הם לא מעקבות זו את זו.
אבל מצוות
תחלת
היא מצווה בפני עצמה.
כן.
ומה עם התפילין של יד ותפילין של ראש?
זה הוא כותב בשורש 11 הרמב״ם. מה?
מה לגבי תפילין של יד ותפילין של ראש?
צריכים ברכה אחת או שתיים. זה מחלוקת ראשונים. והם תולים את זה באמת בשאלה אם זה שתי מצוות או מצווה אחת. תפילין של יד ותפילין של ראש לא מעכבים זה את זה גם כן, זו אותה משנה במנחות. אבל עדיין הרמב״ם אומר זאת מצווה אחת. ציצית בתחלת ולבן זה לא מעכב זה את זה וזה שתי מצוות. ובתפילין זה מצווה אחת וזה מה שהוא מסביר בשורש י' א', וגם על זה כתבתי מאמר. זה התפרסם בהקדמות גם פעם. טוב, בואו נחזור לענייננו. אז בעצם, אז זה רק הערה על המסקנה שמסיק הרב מבריסק מהרמב״ם. ועכשיו הוא אומר, והנה מקור דינו של הראש, כן, הפסקה האחרונה, והנה מקור דינו של הראש, ואם אכל כזית מצא בלא הסבה לא יצא, הוא מהד אמר רבי יהושע בן לוי, כ"ח עמוד ב', השמש שאכל כזית מצא, כשהוא מייסב יצא. משמע, מייסב אם, לא מייסב לא. אם אתם רואים שצריך להסב, בלי להסב אתה לא יצא. ואז זה, מכאן הראש מוכיח שההסבה מעכבת את המצווה. זאת אומרת שאם אתה לא מסב, אז לא יצאת ידי חובה. אז זה קושיה על הרמב״ם, נכון? כי הרמב״ם הרי טוען שההסבה לא מעכבת את המצווה. אז איך הוא יסביר את הגמרא פה? אז אומר הרב מבריסק, ולכאורה היה אפשר לומר, דרבי יהושע בן לוי לא מיירי כלל מדין מצוות אכילת מצה, רק מדין מצוות הסבה. וכאמר, ואם אכל כזית מצה כשהוא מייסב, כבר יצא ידי חובת הסבה, לא חובת מצה. אף שלא אכל כל אכילתו בהסבה. והן הן דברי הרמב״ם שכתב, בשאר אכילתו ושתייתו, אם מייסב הרי זה משובח, ואם לאו אינו צריך. מה אינו צריך? אינו צריך להסב, נכון? אז, אבל במצה אם לא יסב, אז הוא כן צריך. מה צריך? להסב, לא לאכול מצה. צריך להסב, לא לאכול מצה, כי הוא לא יצא ידי חובת הסבה, לא שהוא לא יצא ידי חובת אכילת מצה.
כן.
זה מה שאומר, לכן הוא מדייק ברמב״ם, שהרמב״ם כשהוא קורא את דברי רבי יהושע בן לוי, מה שכתוב פה לא יצא, הכוונה לא יצא ידי חובת הסבה, לא יצא ידי חובת אכילת מצה. בסדר? ואז לא קשה על הרמב״ם מהגמרא פה. עכשיו, אוקיי, אז זה לגבי מחלוקת הרמב״ם והראש והתוספות, שעוד פעם, אני ממשיך ואני אומר, זה הולך כהמשך לאותה הקדמה שנתתי ברמב״ם, שמצוות ההשבה היא בעצם רוחו של כל החג הזה. עכשיו, בהמשך, הפניתי אתכן לגמרא, שבגמרא בקופחת עמוד ב', כן? שטען חי, פה אני לא אכנס לזה כבר בפרטים, כי צריך כבר להתקדם, שטען חי יצא, אמר, אולי אני אשתף את הגמרא הזאת, שטען חי יצא, אמר רבא, ידי יין יצא, ידי חירות לא יצא. מה זה? סתם, אני כבר כאן, מה הכוונה ידי יין יצא, ידי חירות לא יצא?
יין הוא כי הוא קיים את מצוות השתייה, אבל לשתות יין חי זה לא דרך חירות.
זאת אומרת, יש בעצם שני אספקטים. זה ממש מה שאני אומר כל הזמן. מה הכוונה? מצוות שתיית יין היא מצווה, אוקיי? כמו אכילת מצה זאת מצווה, כמו אכילת הפסח זאת מצווה. אבל יש רעיון מאחורי כל המצוות האלה לעשות את זה בדרך של חירות. אומרת הגמרא, אם הוא שותה את היין חי, הכוונה לא מזוג במים, אז זה נקרא שהוא שתה יין, הוא קיים את המצווה הפורמלית, אבל בני חורין לא שותים כך יין. ולכן בעצם את רוח העניין הוא לא קיים. אז ידי יין יצא, ידי חירות לא יצא. פה מה שכתוב כמעט במפורש מה שאמרתי. שטען בבת אחת את כל ארבעת הכוסות, זה אגב מדבר על, כן, שטען בבת אחת, רב אמר ידי יין יצא, ידי ארבע כוסות לא יצא. הרמב"ם והריף גורסים, ידי חירות יצא, ידי ארבע כוסות לא יצא. ועוד פעם, מה רואים פה? נעזוב כרגע את כל הפלפולים האלה, עוד פעם רואים את שני האספקטים האלה, יין וחירות. בן חורין שותה את היין שלו מזוג, ושותה את היין שלו לאט, אוקיי? ולכן...
לא, הפוך אולי.
סליחה, אבל הוא שותה את היין שלו מזוג, אבל הוא לא חייב לשתות את זה לאט. ידי ארבע כוסות בהלכה הפורמלית הוא לא יצא, למה לא? כי חכמים רצו לפזר את ארבעת הכוסות לכל אורך ליל הסדר. כי אמרנו שארבעת הכוסות והאסבה חורזים את כל ליל הסדר, כי זה מה שנותן את הצביון של החירות. אם אתה שותה בבת אחת, אז אפשר, את היין שתית בדרך של חירות, אבל את ליל הסדר בעצמו לא ביצעת באופן של חירות. אז לכן ידי חירות של היין יצא, אבל ידי ארבע כוסות, לפצל את זה לארבע כוסות על פני ליל הסדר, את זה לא עשית. ולכן אני חושב שלפחות לגרסת הרמב״ם והריף, אבל גם לגרסה אחרת, בהלכה הראשונה של רבא, נראה באופן ברור שבעצם יש פה שני אספקטים. אספקט אחד זה המצווה הפורמלית, והאספקט השני זה המצווה לעשות את זה באופן של, שמבטא חירות. ואנחנו רואים פה את ההפרדה שיכולים להיות מצבים שבהם אני עושה את המצווה הפורמלית, ולא בדרך של חירות, אז קיימתי את המצווה, אבל את רוח הדברים לא עשיתי, אז זה לא באופן מהודר. והטענה היא שפיזור היין על פני סלע סדר, והאסבה, זה בעצם האופן, או שתיית יין מזוג, שזה דרך בן חורין, על פני כל הסדר, ולעשות את זה באסבה, זה בסך הכל מטרתו מעבר למצוות הפורמליות עצמם, מטרתו לצבוע את כל מה שאנחנו עושים בחג הזה, בצבע הזה של החירות. אלה הביטויים ההלכתיים של המבוא הרעיוני שנתתי בהתחלה. עכשיו תראו...
מה זה המצווה של שתיית יין?
מה?
ארבע כוסות.
לא, שהיא לא ארבע כוסות.
לא, זה ארבע כוסות.
לא, אבל אמרנו שהוא יצא ידי יין ולא יצא ידי ארבע כוסות, אז מה זה מצוות שתיית יין?
מצוות ארבע כוסות מכילה שני מרכיבים. מרכיב אחד זה לשתות יין, מרכיב שני זה לעשות את זה באופן של ארבע כוסות מפוצלות. כשאתה שתית את היין בבת אחת, את המרכיב הראשון של המצווה עשית, שתית יין. אבל לא עשית את המרכיב השני, שרצו לפצל את זה לארבעה כוסות.
אז למעט זה של שלושה מרכיבים, גם יין, גם ארבע כוסות, וגם שהוא ישתה בהסבה.
וגם שיהיה מזוג.
שיהיה מזוג ובהסבה.
נכון, ארבעה מרכיבים. מזוג, בהסבה, יין, שיהיה מזוג, שיהיה בהסבה, ושיפוצה לארבעה כוסות. כל אחד מהם, אם לא קיימת אותו, זה דין אחר. אם לא הסבת, זה לכאורה מחלוקת הרמב״ם והראש ותוספות. נכון? זה אם חסר אלמנט ההסבה. אם חסר האלמנט של היין שהוא מזוג, אז ידי יין יצא, ידי חירות לא יצא. אם חסר האלמנט של הפיצול לארבע כוסות, אז ידי חירות יצא, ידי ארבע כוסות לא יצא. וכן הלאה, זאת אומרת, זה בסך הכל, כל מהדיונים שעשינו עד עכשיו, זה בדיוק השילובים האלה, בין המרכיבים של החירות, לבין המרכיבים הפורמליים, שזה מצוות ליל הסדר, בין המימד הרעיוני למימד הפורמלי. והשאלה מתי הוא מעכב, מתי הוא לא מעכב, זה בעצם כל הביטויים לדיון הזה. לכן אני אומר, זה...
קודם אמרנו שהארבע כוסות הם בעצמם המימד הרעיוני, לא?
נכון, הפיזור שלהם על פני ליל הסדר בא להגיד שאני רוצה דרך, בן חורין שותה יין מזוג באספה. זה מה שהוא עושה, אוקיי? אבל אני רוצה שאתה תהיה בן חורין לכל אורך ליל הסדר. אז פיצלתי את זה לארבעה כוסות. אם שתיתי את כל ארבעת הכוסות בבת אחת, אז אני בן חורין, כיוון ששתיתי יין מזוג באספה. נכון שלא פיצלתי, לא פיזרתי את החירות על פני כל ליל הסדר. אז ידי ארבע כוסות לא יצאתי. אבל ידי חירות...
יש פה משהו כפול אבל, נכון? כי אנחנו רואים שכל מצוות, המצוות הרבנן שהן מצוות ארבע כוסות, הם בעצמם הביטוי של ה...
כן, אבל אחרי שחכמים צריך לשתות ארבע כוסות, אז יש גם עניין מצווה פורמלית לשתות ארבע כוסות. הרעיון היה לבטא את היותך בן חורין. אבל עכשיו יש לך קודם כל מצווה לשתות ארבע כוסות. ואת זה אתה צריך לצאת ידי חובה קודם כל פורמלית. אבל מן הראוי לעשות את זה באופן של בן חורין. ואולי זה אפילו מעכב לדעות מסוימות, אבל המרכיב השני הוא חשוב. אבל הוא הטעם הדקרה של העניין. של הדרבנן פה כמובן.
אוקיי. זהו, כי אמרנו שבכלל כל המצווה הזאת של דרבנן היא כביכול הטעם הדקרה של המצוות
הורי. שגם
בהם יש את הדרך שלה.
מה שהגמרא אומרת שבמצוות היין, למרות שהיא דרבנן, יש גם מימד פורמלי. כמו במצווה דאורייתא, קודם כל, חכמים קבעו לשתות ארבע כוסות, אתה צריך לשתות ארבע כוסות. אתה שואל אותי, למה הם קבעו? מה הם רצו להשיג? ברור שהם רצו לבטא בזה דרך חירות, ולפזר את זה על פני ליל הסדר, ולכן יש גם עניין לעשות את זה כך. אבל קודם כל, יש את הדבר הבסיסי. יש את דין דרבנן, תבצע אותו. זה הדבר הפורמלי. הרעיונות, הממד הרעיוני שאתה רוצה להשיג, זה בונוסים. חלקם מעכבים, לפעמים לא מעכבים, אבל זה הבונוסים הנוספים. כן, יש פה חידוש מעבר למה שאמרתי. שארבע כוסות זה קודם כל גם מצווה הלכתית פורמלית, מעבר למה שזה בא להשיג. אוקיי, עכשיו, אני כבר ממש צריך להתקדם, כי אני לא מספיק להגיע למה שאני רציתי. ברמה כתוב ככה, אישה אינה צריכה הסבה, זה השולחן ערוך, אלא אם כן היא חשובה. אישה עם איזה מעמד רציני, אז היא צריכה הסבה, כבר בזמנה. הגה, זה הרמה. בכל הנשים שלנו מקרה חשובות. הנשים בזמננו כולם במעמד שהן חשובות, זה כבר לא מה שהיה פעם. שימו לב, אנחנו מדברים על המורדכי, המורדכי זה כבר המאה ה-13, אוקיי? המאה ה-13, משהו כזה. אז כבר אז, תהליך שחרור האישה לא התחיל היום. אז כבר אז המורדכי טוען שבזמנו כל הנשים חשובות לא כמו שהיה בגמרא. 800 שנה קודם, או 900 שנה קודם. אוקיי? אך לא נהגו להסב, כי סמכו על דברי הרעבייה, דכתב, דבזמן הזה אין להסב. זה דבר תמוע. שיטת הרעבייה, אחד הראשוני האשכנז, שבזמן הזה בכלל לא מסיבים, בלי קשר לנשים. לא צריך להסב, למה? כי בזמן הרומאים, ההסבה הייתה ביטוי עליון להיותך בן חורין. היום גם כשאנחנו העשירים והבני חורין הכי גדולים לא אוכלים ושותים בהסבה. יושבים השולחנות וכיסאות. אז לכן היום הדרך להסב לא מבטאת חירות, וכיוון שכך, אומר הרעבייה, היום לא צריך להסב. עכשיו, בא הרמ"א ומחבר את שתי האמירות האלה של המורדכי ושל הרעבייה ביחד באופן שהוא לא מובן. הוא אומר ככה, בזמננו כל הנשים נקראות חשובות, הוא פוסק כמו המורדכי, לכן מה? הנשים זה כמו גברים, צריכות להסב. הוא אומר, כן, אבל לא נהגו להסב כי סמכו על הרעבייה, אבל הרעבייה אומר שגם גברים לא צריכים להסב. כי היום לא שייכת הסבה, הסבה של היום היא לא דרך חירות. אז ממה נפשך? אם אתה חושב שאתה פוסק כמו המורדכי שנשים הם כמו גברים, אז אם צריך להסב, אז גם נשים צריכות להסב וגם גברים צריכים להסב. אם אתה פוסק כמו הרעבייה שלא צריך להסב, אז גם נשים וגם גברים לא צריכים להסב. איך אתה עושה את החיבור הזה, שאתה לוקח את הרעבייה שאמר דין כללי על הסבה, ומיישם אותו רק על הנשים? הרי אם אתה מקבל את זה שנשים הם כמו גברים, אז אתה צריך לפתור את כולם מהסבה לפי הרעבייה. איך החיבור הזה נוצר, וזה שמיישמים את זה רק על נשים ולא על גברים. אז ראיתי כל מיני הסברים ממש לא משכנעים, בעצם הטענה היא שהרמ"א מסתפק. המורדכי כתב כך, אבל יש דעות אחרות, אז אני מסתפק. אז לגבי נשים זה ספק ספקה. ספק אם הן חייבות להסב או לא, וגם אם הן חייבות להסב, ספק אם בזמן הזה שייך את הסבה. אז לכן לגבי נשים הן פטורות. לגבי גברים זה רק ספק אחד. כי הגברים אולי צריכים להסב ואולי לא, אז מספק הם צריכים להחמיר. רק הרביה. קודם כל השפה זה דין דרבנן. אז למה מספק צריך להחמיר? בית אין רמז ברמה לזה שהוא מביא את זה כספקות. אולי את הרביה הוא מביא כספק. אבל לגבי הנשים הוא מביא את זה כהלכה חתוכה. שנשים הם כמו גברים, נשים בזמן הזה הם חשובות. אז גם אם הרביה הוא ספק, אז תחליט מה דיני ספקות שלך, אבל תיישם את זה לנשים ועל גברים כאחד. הרי אתה אומר שהם אותו דבר. אני רוצה לטעון דבר כזה, אני כבר לא אקרא בפנים, הפניתי אתכן לסטנסיל של רב חיים, שהוא מביא שם מהבן שלו, כן, הבריסקרוב, הגריד. הוא מביא שולחן ערוך הרב והגרא, ששולחן ערוך הרב כותב שצריך להרבות בכלים נעים בסעודה וכולי, והגרא כותב, הוא אומר שמשמע שזה לא רק משום זכר באלמה, אלא זו דרך חירות שנאמרה במצוות הסבה. מצוות הסבה זה לבטא את היותי שלי בן חורין, זה לא זכר למה שהיה אז. אוקיי? אז עכשיו, מצד שני, אפשר להבין שזה רק זכר למה שהיה שם. למה? כי הרי בזמננו, זה מה שאומר הרעבייה, כי הרי בזמננו אין דרך להסב. זה לא ביטוי להיותך בן חורין. בזמנם, תקופה הרומאית בעצם, כן, החוקרים כבר דיברו על זה, תקופה הרומאית נהגו להסב, זה היה ביטוי החירות. אם אתה רוצה לזכור את מה שהיה אז, אז אתה צריך להסב גם היום, למה? לא בגלל שזה דרך חירות, אלא בגלל שזה זכר לחירות. לזכר למה שהיה אז. אתם רואים עוד פעם את הקשר בין העבר להווה. זאת אומרת, אני בעצם צריך לעשות עכשיו את מה שמזכיר לי את מה שהיה אז. או לחילופין, אני תופס את מצוות ההסבה לא כחלק מזכר למה שהיה אז, אלא כהנהגת בן חורין שלי היום. על זה אומר הרעביה, כן, אבל היום אין את זה. עכשיו תראו דבר יפה. אם זה באמת כך, אני רוצה לטעון שיש פה שני דינים. ההסבה באה גם כדי לסגור את העבר, וגם כדי לבטא את דרך ההסבה היום. את דרך החירות היום. עכשיו זה עובד ככה. הרי אומר הרעביה, היום זה לא דרך הסבה. לכן מצד הדרך חירות, לא הזכר לחירות, אין מה להסב היום. אבל עדיין יש את הזכר למה שהיה אז. לראות את עצמו ולהראות את עצמו, כן? את ההתייחסות להווה, לעצמי, וההתייחסות למה שהיה. אז בהסבה יש לשני אספקטים. אבל היום כשכבר זה לא מבטא חירות, אז מבחינת הנהגתי שלי כבן חורין, אני לא צריך להסב. אני כן צריך להסב כדי, כחלק מסיפור יציאת מצרים, כדי לספר להם שאבותינו היו בני חורים, ולבטא את זה או להדגים את זה דרך זה שאני מסב. אוקיי? עכשיו, אבל יש, אני רוצה לטעון שיש הבדל בין תפקידו של עורך הסדר לתפקידם של המסובים. אם המסובים כוללים גם נשים, אז זה גם נשים. מה ההבדל? עורך, וזה עונה לשאלה של מליחני שאלה מקודם, או עידית, אני לא זוכר כבר. עורך הסדר... בעצם תפקידו ללמד, והגעת את הלווינך ביום ההוא, מה תפקידו של הבן שיוסף סביב השולחן? לשמוע, נכון? אז עורך הסדר בעצם תפקידו לספר מה היה אז, לספר ביציאת מצרים, אבל להיות בן חורין זה כולם צריכים לעשות, לא רק עורך הסדר, נכון? כי כולנו בני חורין, הסיפור זה חלק והגעת את הלווינך, זה כמו תלמוד תורה, אני אמור ללמד את בני, בסדר? אז אני המלמד, לא בני, בני יושב ושומע, אבל ההנהגה שלי כבן חורין, זה גם הבן חייב. כולנו צריכים להתנהג כמו בני חורין.
אבל זה אין היום, אז בגלל
זה. רגע, בדיוק. עכשיו אני רוצה לטעון ככה. האישה, כל עוד היא לא עורכת את הסדר, ויש לי ראיות לזה שאם היא עורכת את הסדר, אז דינה כמו גבר. אבל אם היא לא עורכת את הסדר, נגיד שהבעל עורכת את הסדר, והאישה יושבת סביב השולחן, אז תפקידו של עורך הסדר זה הבעל. והוא חייב להסב משתי דינים, להראות את עצמו כבן חורין ולספר על מה היה אז. אומר הרעביה, כן, אבל היום זה לא רלוונטי. נכון, אבל הגבר צריך גם להראות את מה שהיה אז, לכן הגבר צריך להסב. אבל האישה היא אישה חשובה, ולכן יש לה דין כמו הגבר. ועקרונית מבחינת הדין של להתנהג כמו בן חורין, גם היא צריכה להתנהג כמו בן חורין, כמו הגבר. אבל, זה אומר הרעביה, אבל היום כבר אין את הדין הזה. אז לאישה לא צריכה להסב. ולספר על מה היה אז, זה תפקידו של עורך הסדר, לא שלה. אז גם מהצד הזה היא לא צריכה להסב. לכן על זה סמכו אנשים שלא מסבות. זה לא מדיני ספקות.
השאלה היא לגבי שאר הגברים שמשתתפי הסדר.
בדיוק. יש לזה כמה השלכות. אני, לפי, אם אני צודק, אז שאר הגברים לא צריכים להסב. רק עורך הסדר. אגב, אני ראיתי בכמה וכמה מקומות שכך עושים, בלי לשים לב אפילו. עורך הסדר מקפיד יותר להסב, האחרים או שכן או שלא. אני חושב שיש לזה בסיס אם אני מסביר ככה את הרמה.
אני חושבת שזה סיבות פרקטיות ש...
דווקא מן ההפוכה זה מה קורה כשאישה עורכת את הסדר. אז היא צריכה להסב גם היום. זו הטענה. עכשיו, חני, אני לא זוכר מי ששאלה את השאלה קודם, אז היא שאלה, אז רגע, איך אני מבטא את החירות שלו אם הוא לא מסב, אוקיי? אני נחשב, או לא אני, לא משנה, כל מי שפטור מהסבה, הוא מקבל, הוא מבטא את החירות שלו דרך עורך הסדר, כי הוא תפל אליו. לכן עורך הסדר מתפקד פה כמישהו שמעביר את זה לאחרים, ובמובן הזה הוא גם הוציא אותם ידי חובה בזה. לכן גם מי שפטור, הוא פטור בגלל שהוא תפל לאורך הסדר. אבל העני, זה מה שהסברתי קודם, הרי העני לא פטור כי הוא תפל למישהו, הוא עצמו אורך הסדר הרי. אז למי הוא תפל? הוא פטור בגלל שהוא לא ברחי להסב. זה אומר את הגמרא, אפילו העני שבישראל יוכל בהסבה. כיוון שהוא אין לו את הפטור של תפול, הוא לא תפל לאף אחד, אף אחד אחר לא יעשה את העבודת החירות במקומו, אז הוא לא פטור, זה לא אותו דבר כמו עבד או שמש או אישה של זמנם או משהו כזה, ששם הפטור הוא בגלל שאתה תפל לאורך הסדר, זה משהו אחר, אוקיי? טוב, יש לזה עוד השלכות, אני כבר לא אספיק להגיע לזה, אז תוכלו לקרוא בסיכום את זה.
אני חושבת שעשו כל מאמץ פשוט לפתור את הנשים מכל מיני סיבות, כי פרקטית זה לא היה רלוונטי להם, התינוקות על הידיים שלהם, פשוט לא הסתדר כל הסיפור הזה.
אני יכול לקבל את כל זה, אבל זה לא רלוונטי. בגלל שבמשקפיים ההלכתיות,
נכון.
אתה יכול לעשות מאמצים איזה שאתה רוצה, אם אין לך הצדקה, אז היא חייבת. מה המוטיבציה שלך לפתור אותה, זה מה יכול להיות מה שאת אמרת. אבל עדיין צריך להיות מכניזם הלכתי, שיעגן את זה הלכתי.
אז אני מאמינה שבאמת זה היה, אבל...
אז יש לי פה עוד נפקמינה בין הרמב״ם ובין הראש, שאם המצווה היא הסבה, אולי זה מצווה תעשה שהזמן גרמה, ואישה פתורה.
אותם, לא שומח?
אבל זה דרבנן.
נכון. לא, עניין של אם העיקר הוא הסבה או...
מצוות עשה שזמן גרמן בדרבנן זה מחלוקת רש"י ותוספות.
כן.
אבל במצוות הפסח אישה חייבת, כי היא שייכת בחמץ, אז גם במצב...
כן, אני יודע. לא, אבל ארבע כוסות זה לא בגלל שהיא שייכת בחמץ.
שאף הן היו באותו הנס.
כן.
רציתי להגיד משהו אחר, שבאמת התפעלתי מהעובדה שהם יושבים ומדברים על חירות. הם כתבו פה את זה במאה ה-13, ובעובדה שהם כולם היו בגלות, ותחת גזרות, ותחת, אני לא יודעת מה, היום אנחנו, נוח לנו לחשוב על חירות, בבית שלנו, בארץ ישראל, לא יודעת מה, אבל איך הם כתבו על זה, ואיך הם ישבו על זה?
זה נושא לשיעור אחר שנתתי אותו לפני כמה שנים, אני לא יודעת,
כן,
זה דיבר על ההבדל בין חופש לחירות. חופש זה כשאין לך מגבלות, כשאתה בן חורין, זה דווקא כשיש עליך מגבלות, השאלה מה אתה עושה איתן.
או שאתה לקחת אותם על עצמך.
כן. זה בהחלט...
במצב הגלות, נראה לי שבן אדם יותר שואף לחירות. זה משהו אחר.
שואף כן, שואף כן.
לא, אבל אתה צריך להיות...
לכן זה מאוד חשוב.
להרגיש בן חורין עכשיו, לא לשאוף לחירות. אגב, מהיותך בן חורין זה אם אתה שואף לחירות, זה בעצמו מבטא את היותך בן חורין.
כן, כן.
ספרטקוס שעשה את מרד העבדים, הוא היה בן חורין עוד לפני שהיה המרד. הוא זה שפעל בשביל לממש את זה. הוא היה בן חורין אמיתי. אחרי שהמרד הצליח, נגיד, בהנחה שהמרד לא הצליח, אחרי שהמרד היה מצליח, אז כולם היו הופכים להיות חופשיים. בן חורין הוא היה לפני המרד.
שמו את אנטולי שרנסקי, שאמר לשופט שלו.
כן, בדיוק.
אוקיי.
אוקיי, יהיה חג כשר ושמח.
תודה רבה, חג שמח.
שמח וכשר.
תודה רבה, חג.
להתראות.
תודה.
חג שמח.